שלושה שיודעים. שלום לכם, מוכרחים להשקיע מאמצים בחיסוני העתיד לקראת הסופר וריאנט של נגיף קורונה. כך טוען חוקר משוויץ, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. חוקר מהמכון הטכנולוגי הפדרלי בציריך מזהיר מפני הופעת סופר וריאנט של נגיף קורונה מיד, וגם מוח זעיר שפותח במעבדה בגרמניה הצמיח עיניים שיכולות לראות, וגם בעלי חיים גורי עטלפים ממלמלים מתברר כמו תינוקות, כך עולה ממחקר חדש. רובוטים בטסלה מפתחים רובוט חדש דמוי אדם, מיד נבין מדוע, ומזל טוב, עצה חדשה התגלתה. ועוד הרבה עניינים, העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. מוכרחים להשקיע מאמצים בחיסוני העתיד לקראת הסופר וריאנט של נגיף קורונה, כך טוען חוקר משוויץ. החוקר מהמכון הטכנולוגי הפדרלי בציריך מזהיר מפני הופעת סופר וריאנט של הנגיף, שיש שילוב של כמה זנים קיימים. לטענתו לא נוכל יותר להסתמך רק על חיסונים, הוא חוזה שאוכלוסיית העולם תחוסן כמה פעמים בשנים הקרובות בחיסונים שיותאמו כמובן לווריאנטים החדשים. אנחנו שמחים לומר שלום לראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, פרופסור מיכל עניאל, שלום.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו מנסים להתמודד עם ההווה, כבר הדלטה זה משהו שהפתיע את כולנו, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא ממש חזה שהמגיפה הזו שוב תרים את הראש בכזו מהירות ובכזו עוצמה, והנה זה קורה, ואותו חוקר משוויץ טוען שעוד יכול להיות יותר גרוע.
אז כמו שאנחנו כבר עוקבים הרבה חודשים ביחד ומדברים מדי פעם, אז אני רואה שאתם עוקבים בקפדנות על דיווחים של חוקרים, לא הייתי אומרת אזוטריים, דרך אגב, המאמר הזה ממקום מעולה, מאוניברסיטה מצוינת בשוויץ, אבל רק צריך פשוט לעשות את הכל, לשים את הכל בפרופורציה. אז בוא נגיד מה אמר השוויצרי, ואולי נגיד לקהל מה באמת מתרחש עכשיו. אז דבר ראשון, באמת אמרת נכון בפתיח שהדלטה הרים את ראשו, ולעמיתו של דבר הוא בעולם כולו היום מהווה 87%.
וואו.
זאת אומרת שזה מדהים, כי זה קרה בערך ממרץ. זאת אומרת, במהלך של פחות מחצי שנה, באמת הנגיף השתלט, חוץ מ, רק בשביל להיות ככה באמת לפחות מדויקת, חוץ מבדרום אמריקה, ששם החגיגה של הווריאנטים היא הרבה יותר מגוונת. אבל אם אנחנו מדברים על צפון אמריקה, אסיה, אירופה, ישראל, שאני לא יודעת בדיוק אם היא אסיאתית או אירופאית או מה היא בדיוק, הווריאנט דלטה הוא בפירוש הווריאנט הדומיננטי, והמילה שנכון להשתמש הוא במידה באמת מאוד מרשימה, דחק את הווריאנטים האחרים, שפשוט לא מצליחים להרים את ראשם מבחינה מספרית. עכשיו, למה אני אומרת את זה מספרית? כי זה לא אומר שאין איים קטנים באוסטרליה או באיזה כפר במקומות מסוימים, ששם הפרופורציה היא מאוד שונה ממה שדיווחתי עכשיו. אבל בגדול, הדלטה, בגלל הדבקה מאוד יעילה שלו, מאוד יעילה, בגלל שהוא באמת תפס את העולם, אפשר להגיד, באיזושהי תחושת, הייתי אומרת, נרפות מסוימת, הוא באמת השתלט, וקשה מאוד לעצור אותו. קשה מאוד לעצור אותו, אנחנו רואים בישראל, אם אנחנו חוזרים לביצה הקטנה שלנו, שבאמת קורה תהליך שהוא מהווה בארץ 95% או יותר מהנדבקים, אבל כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים, אין דרך אחרת, צריך להגיד את זה גם לשוויצרי, אין דרך אחרת, חוץ מחיסונים, חיסונים וחיסונים. ולמה? כי זה הדבר היחידי שאנחנו יודעים היום שיכול להאט את ההדבקה המאוד מאוד יעילה שלו. זאת אומרת, אין לנו שום דבר אחר, והחיסונים באמת באופן מאוד מרגש. החיסונים הם כל כך טובים, והם כל כך יעילים, והחיסון השלישי הוא כל כך פוטנטי, שבעצם מאפשר לנו חומת הגנה, שלצערי בעולם הגדול, הרחב, אין אותה. אין לו ברמת היכולת ניהול של הדבר הזה, ופה באמת שוב רק ברכות לכל גם להתנהלות של הממשלה החדשה, אבל גם ברכות לכל המבצעים, בין אם זה בבתי הספר, בין אם זה במתחמים, בין אם זה בדרייב אין, כל הדברים האלה משנים לגמרי את מהלך המחלה. זה לא יכול להיות בלי שאנשים מבינים את זה. זו הסיבה שאני מדברת איתך. מבינים זה אומר שקמים בבוקר ומבינים שאם הם נכנסו לחדר בלי מסכה, הם סיכנו את עצמם. אם הם נכנסים לבית כנסת בלי מסכה, או יותר מכך וכך אנשים, הם מסכנים את עצמם. וזהו.
תשמעי, אני לא מבין למה באמת בגל הנוכחי, משום מה צריך להזכיר את זה שוב לאנשים. בהתחלה כן ניכר שהיה ציוד.
כן, אתה יודע, זה עובר לתחום של פסיכולוגיה חברתית.
נכון.
אבל אני כן אגיד משהו. הרבה אנשים, א', יש מושג מוכר שנקרא עייפות המגפה. זאת אומרת, מגפה שבוא נגיד טורפת את נוהלי החיים במשך שנה וחצי, וזה ברור שזה לא ייגמר בשבוע הבא, היא גורמת לעייפות, וחלק מהעייפות, אנשים מכירים את זה בפסיכולוגיה, זה להרים ידיים ולהגיד, טוב, אין לי שליטה על זה, זהו. מה יש לי להפסיד? מה שיקרה, יקרה. המשפט הזה הוא קטלני כמובן, והוא גובה חיים. המשפט של מה שיקרה, יקרה, ולכן אני לא טורח להתחסן, הוא באמת...
חברים, באמת... חברות, אנא התחסנו.
נכון.
עד שיש את קרה הנס המדעי הזה,
לגמרי.
אנא מכם השתמשו בו.
והחיסון השלישי, חשוב להפליט. עכשיו אני כן, אולי אם אתה עדיין מתעניין במדע של השוויצרי, אז אפשר להגיד מילה על זה, כי זה כן מעניין. למרות שההדבקה היא בסדר גודל של, באמת, אנחנו יודעים על 220 מיליון בעולם, וזה כנראה מספר שצריך להכפיל אותו בפי 5, הכמות של הווריאנטים, שהם קומבינציה של וריאנטים מסוג א', ב' וג' ביחד, שיעשו את הרע מכל העולמות, זה לא מקרה שהוא לא יכול לקרות במספרים כל כך גדולים. לכן זה יכול לקרות. אבל החוכמה היא העולמית, לא שלנו ישראל, להוריד את המספרים. כי ההסתברות של אירועים מאוד 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 נדירים יורדת כשהמספרים יותר קטנים. אז אתה יודע, באופן תיאורטי, אם תקנה, כמו שכבר אמרתי בעבר, מיליארד פרסי לוטו או טוטו, מה שזה לא יהיה, כמובן תזכה, נכון? כמובן. זה לא אומר שסיכויי הזכייה גבוהים, זה רק אומר שקנית מספיק. אז באנלוגיה הזו אפשר לסיים.
זאת אומרת, הכל יכול לקרות עם הנגיף הזה, יש לו מספיק מיליוני אנשים שהוא פועל עליהם, הזדמנויות להשתנות, נכון. להתחבר וכולי, ולכן נכון. הכל יכול לקרות, ושוב... נכון.
וזה רק שאלה הסתברותית.
לגמרי.
אם המספרים יהיו קטנים יותר, לא יקרה את האירוע הזה, זהו.
אז פשוט צריך שוב לעטות מסכות, לחתור להתחסן, ולהקשות
נורא.
כמה שיותר על הנגיף.
ושכל ישר, שכל ישר, פשוט לא להצטופף, בחוץ אפשר להיות באמת בצורה נהדרת, אנחנו לקראת חורף שמחייב התנהגות אחרות.
אני מוכרח לומר לך שמה שאני שומע מסביב על חתונות שממשיכות להתקיים, ומסיבות, כאילו יש
נורא.
נתק מוחלט בין המציאות לבין הרצון של אנשים לחסות את העיניים ולומר לי זה לא יקרה, אני באמת לא מבין את זה.
זה באמת לא מובן, אבל זה ברור לגמרי שאם באמת בחתונה, תגיע המשטרה, ומכל בן אדם שהופיע שם, ומכל בעלי האולמות, ומכל, יגבו 10,000 שקל, לא 100 שקל, ואחרי איזושהי תקופה מבטלים, אז השינוי יקרה תוך שבועיים. זה לא מאוד קשה, זה עניין של החלטה.
טוב, אני מקווה שהציבור פשוט יבין, שוב, כפי שאמרת, באמצעות השכל הישר,
וחשיבה
רציונלית, מה הדבר הנכון לעשות. תודה רבה לך, פרופ' מיכל איניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית. תודה.
בשמחה. בריאות.
מוח זעיר שפותח במעבדה הצמיח עיניים שיכולות לראות. מדענים מגרמניה גידלו במעבדה מיני מוחות מתאי גזע ונדהמו לגלות שהמוחות פיתחו באופן ספונטני מבני עיניים ראשוניים המגיבים לאור. התוצאה יכולה לסייע לחוקרים להבין טוב יותר את תהליך התפתחות העין בעוברים, למשל להבין היווצרות מחלות עיניים, אולי בעתיד גם לפתח טיפולים מותאמים אישית בתחום. הממצאים פורסמו בסל סטם סל. אנחנו מסמכים לומר שלום לדוקטור בן מעוז, חוקר במחלקה להנדסה ביו-רפואית ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר אור.
למד אותנו קודם כל מה עשו מוחות זעירים במעבדות, ואחר כך נבין איך הנס הזה קרה.
יפה, אז כן, ככל שהזמן עובר, הדברים נשמעים כמו מדע בדיוני, כל פעם. אז בגדול מה שקורה, שרוצים קצת ללמוד יותר על מה קורה אצלנו במוח, מנסים למצוא דרכים שיחקו יותר ויותר את המוח האנושי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שלבוא ולעשות ניסויים על חיות זה לא באמת מדמה. ואנחנו יודעים שלקחת סתם תאים ולשים אותם על צלחת זה יותר מדי פשוט. אז מנסים כל פעם לדחוף את הגבולות יותר ויותר מבחינת מה ניתן לבנות במעבדה שדומה למוח האנושי.
ואכן הצליחו לבנות מוחות, נכון? קטנים מיני מוחות.
כן, בגודל של חצי סנטימטר בערך.
וואו.
שמה שקורה, זאת אומרת, תחשוב שלוקחים תאים במצב הכי הכי התחלתי שלהם, שזה נקרא תאי גזע, אז בגוף, הכל מאוד מוכוון, זאת אומרת שהזרע פוגש את הביצית, אז הגוף יודע יפה מאוד בצורה מאוד מאוד ברורה להתחיל לבנות ידיים ורגליים וכבד, והוא יודע איך לבנות את המוח, שכל הקשרים בין כל האזורים השונים של המוח, הכל מתוכנן היטב וקורה בצורה ספונטנית מאוד מאוד יפה. אבל אם אתה לוקח את אותם התאים ושם אותם במעבדה, זה לא יקרה בצורה טבעית ולא ייווצר לך הרי עובר קטן וגוף קטן ומוח קטן. כי בגוף, בעובר, הכל מאוד מאוד מוגדר מבחינת החומרים שמשוחררים, והריכוזים שמשוחררים, והזמן שכל חומר משוחרר, ולא ניתן באמת לחכות את הדבר הזה כיום בצלחת. ומה שבעצם מנסים לעשות בשנים האחרונות, מנסים לקחת תאים ברמה מאוד מאוד לא בוגרת שלהם, שזה תאי גזע, ומנסים לחכות את כל מיני חומרים שמשתחררים ואת הזמנים שהדברים משתחררים, על מנת לנסות לגרום להתפתחות מאוד מאוד בסיסית של איברים בצלחת.
והנה אנחנו מדברים על מוח, שזה לא סתם עוד איבר, אלא משהו מאוד מהותי כמובן, כמו הכל מהותי, אבל משהו שאנחנו מייחסים לו גם מודעות וכולי, והנה אנחנו מתבשרים שהמוחות הזעירים האלה הצמיחו עיניים. האם מדובר ב... השלב הבא יהיה זה שהם השתלטו על העולם? מה נשאר?
אתה צודק לגמרי, חוץ מהחלק שבשלב הזה עוד לא משתלטים על העולם, אבל אתה צודק לגמרי, המורכבות של המוח היא אדירה. ולא רק שהמורכבות של המוח היא אדירה, המוח לא, לפעמים אתה יכול להסתכל על המוח להרבה יותר מאיבר אחד, כי המוח הוא בעצם, יש לו הרבה מאוד אזורים שונים, יש את האזור של הראייה ושהשמיעה והחשיבה, ולבוא ולהגיד שצריכנו לגדל מוח, או הם, החוקרים במקרה הזה מגרמניה, צריכו לגדל מוח, אז זה לא כל האזורים של המוח וכל הדברים, אלא מנסים לבוא ולייצר לך אזורים שיש להם מאפיינים מסוימים של חלקים במוח. ומה שהם עשו פה בעבודה באמת יוצא דופן הזאת, הם הצליחו לבוא ולגרום לתאים, תאי גזע, להתחיל לפתח מאפיינים של אזורים מסוימים של המוח. אז חלק מהתאים שלהם התחילו, אתה שם אותם באיזשהו ג'ל כזה, וזה התחיל לייצר כדור, וזה כבר ייצר צורה תלת מימדית. והצורה התלת מימדית הזאת, אם אתה מתחיל להסתכל עליה יותר בפנים ובפנים, אתה רואה שחלק מהצורה הזאת, אתה רואה שזה מתאים לאזור אחד של המוח, וחלק מהצורה הזאת מתאים לאזור אחר של המוח, ובהדרגה הם ראו שהכדור שלהם מתחלק בצורה לא סימטרית. מה זה אומר לא סימטרית? חלק מתאים לאזור אחד, וחלק מתאים לאזור היותר קדמי של המוח, ואז הם המשיכו קצת לשחק עם החומרים שהם הכניסו, והם ראו שהחלק הקדמי גם התחיל לייצר את התעלות ראייה. ואז הם המשיכו לפתח עוד את התהליך שלהם, והם ראו שהתעלות ראייה האלה הן יותר דומות ממש לדברים שמאפיינים עיניים. ומה שהם עשו עוד יותר, הם ראו שברגע שהם מביאים אור לשקעים דמוי עיניים האלה, הם ראו שגם למוח יש לו פעילות חשמלית. עכשיו.
ככה זה מתחיל.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז לבוא ולהגיד שהם בנו מוח שיודע להפריד בין צבעים ולראות וזה, זה אוברסטייטמנט, זה לא מה שהם עשו. אבל מצד שני, הם בהחלט עשו משהו מאוד מדהים, שהם הצליחו לקחת תאים. שהתאים האלה עוד אין להם שום מאפיין, שום כלום. הצליחו לייצר ממנו כדור תלת מימד. את הכדור הזה הם הצליחו להפוך שהוא יהיה לא סימטרי ויהיה לו מאפיינים של אזורים שונים של המוח. ויותר מזה הם הצליחו לקחת של האזורים הקדמיים של המוח לייצר שם תעלות ראייה שמגיבים לאור. מה אפשר לעשות עם זה? כמו שאתה ציינת בהתחלת האייטם, ניתן לבוא וללמוד בכלל על התפתחות של ראייה במוח האנושי. ניתן לבוא ולקחת תאים מאנשים שיש להם בעיות ראייה ובעיות ביכולת קליטה של צבעים ולנסות להבין מאיפה הדברים מתפתחים. וגם אולי בעתיד לבוא ולעשות מה שנקרא רפואה מותאמת אישית, כי הדבר המדהים בסיפור הזה זה שכל התהליך הזה לקח להם בערך 60 יום. אז שזה לא הרבה. אז ניתן לבוא ולקחת גם תאים ממך וממני ולייצר את המיני מוחות האלה.
עכשיו, העובדה שנוצרו סוג של עיניים, אומנם יחסית מנוונות או ראשוניות וכו', זה, מה זה אומר? שיש חתירה אבולוציונית לכך? מה מסביר את זה?
זה אומר שהרי בגוף שלנו ובכל עובר שיש לכל חיה, זאת אומרת, הדברים קורים בצורה טבעית. העניין הוא שאנחנו לא יודעים לחכות את מה שקורה ברחם שלנו או של כל חיה אחרת, לחכות את זה במעבדה. ומה שזה אומר, זה אומר שככל שזמן עובר, אנחנו מצליחים להבין ולחכות מה החומרים והריכוזים והזמנים שצריך לעשות את זה בצורה מלאכותית, על מנת לחכות את מה שקורה בצורה טבעית בגוף. זה מה שזה אומר. כי התהליכים האלה מאוד מאוד עדינים ומאוד מאוד קשה לחכות אותם, כי התנאים שיש לנו בגוף הם הרבה יותר אופטימליים ממה שאנחנו מצליחים לעשות בצלחת. אז זה אומר שכיום אנחנו לומדים יותר ויותר מה השלבים שקורים בצורה טבעית, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בשלבים האלה על מנת לחכות אותם במעבדה.
ואם נשוב באמת לענייני הבטיחות, עד כמה אנחנו צריכים לפחד שהמוחות הזהירים האלה יצמיחו מלבד עיניים גם זרועות וישתלטו על העולם?
אז אתה יודע, אני לא רוצה להיות מאלה שאני אגידו שעכשיו אני אגיד לך, תראה, זה מרחק של שנות אור, ובעוד שנה אנחנו נדבר ואתה תשמיע לי את ההקלטה שאמרת, תראה, ייקח עוד שנות אור. אז אני אהיה הרבה יותר זהיר, ואני אומר שכיום הדברים האלה שמיוצרים במעבדה צריך לקחת בחשבון שני דברים. דבר ראשון, יש חוקים מאוד מאוד ברורים, מה ניתן לעשות מבחינת הנדסת רקמות, מבחינה אתית. זאת אומרת, אתה יודע שאתה לא יכול לגדל את התאים האלה מעבר לגודל מסוים, מעבר לזמן מסוים, מעבר לדברים, על מנת שמכנה אתית לא יבואו ויגידו שזה, הנה, אתה עושה פה ניסויים בבני אדם, כי זה ממש לא הסיפור. אז קודם כל יש רגולציה מאוד מאוד גדולה לגבי מה ניתן ולא ניתן לעשות. דבר שני, גם בהינתן שניתן היה עכשיו לבוא ולגדל מוחות כאלה, המוחות האלה זה לא שיש להם כרגע ביכולות הקיימות לנו את האפשרות לבוא ולפתח את הקשרים שיש למוח אמיתי מבחינת המורכבות של יכולת קוגניטיבית, של יכולת של אינטראקציה בין האזורים השונים של המוח ודברים האלה. אז כרגע אנחנו רחוקים מזה מאוד מאוד מאוד, ואתה יודע, אולי תהיה קפיצה אדירה בזן הקרוב, ואז אתה תבוא ותגיד, רגע, לא אמרת שזה לא, אנחנו עוד לא שם.
שמע, אני חושב שאתה שומע או מאזין ליותר מדי תוכניות אקטואליה, שבה מאמתים פוליטיקאים, כל מיני דברים שם, אנחנו פחות עושים את זה בתוכנית שלנו ודאי, אבל אני אוהב את הזהירות שלך.
כי תראה, אני כבר התארחתי אצלכם מספר פעמים, ואני באמת אוהב את התוכנית שלכם, ואני מאוד מעריך גם את ההנגשה של המדע לאנשים, וחשוב לי להעביר לכולם ש שהמדע מתקדם, והמדע, הרעיון במדע כיום הוא לנסות להצליח, שאנחנו נצליח בידיים שלנו במעבדה, לחכות את הגדילה או היצירה של האיברים. וזה לא רק כדי שאני אוכל לבוא ולייצר לך בן אדם, ולהגיד לך, תראה איזה יופי, יצרתי בן אדם בצלחת. הראינו שהדברים האלה יוכלו בעתיד לשמש אותנו כמה שנקרא regenerative medicine, שנוכל למישהו שאיבד כליה, לבוא ולייצר לו כליה במעבדה ולעשות לו החלפה של איבר. ואתה איבדת חס וחלילה עין, אז נוכל לגדל לך עין במעבדה, וואו. כמו שהיום ניתן לבוא ולייצר אוזניים במעבדה ולהשתיל אותם. אז הרעיון הזה לא רק לבוא ולייצר איזשהו פרנקנשיין הדברים האלה, אלא מצד אחד הדברים האלה הרעיון הוא לבוא ולנסות להשתמש בהנדסת רקמות על מנת לעשות לך חילופי איברים לאיברים שנפגמו. ושתיים, על מנת לנסות להבין בצורה הכי בסיסית את ההתפתחות של האדם, איך הוא נוצר. כי אם אנחנו נצליח לגלות במעבדה איך מוח נוצר בצורה בריאה, ואיך מוח נוצר בצורה דפקטית, אז אתה תוכל לבוא ולתת תרופות בשלב העוברי, לתקן כל מיני דפקטים שאתה יודע שקורים בשלב ההתפתחות העוברית. אתה יודע, אנשים עם פיגור, אנשים עם בעיה של התפתחות של מוח, אנשים עם דברים כאלה, אם אני יודע בדיוק איזה פקטור חסר, אז אתה חושב שאני יכול להגיד לאמא, תקחי במקום כדור אחד של חומצה פולית, תקחי שני כדורים של חומצה פולית וזה יתקן לך, אז דיינו. אז בגלל זה לחשיבות של המחקרים האלה זה הרבה מעבר ל... בוא נצר שהוא פרנקנשטיין, שיהיה לנו מוח שיוכל לעבוד ולחשב, אלא יש איזה השלכות מאוד מאוד גדולות מבחינת הרפואה, והיכולת שלנו לבוא וגם לטפל בעצמנו בעתיד מבחינת רפואה מותאמת אישית.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור בן מעוז, חוקר במחלקה להנדסה ביו-רפואית ובית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה שאתם מזמינים אותי, ושיהיה לכולנו שבוע נהדר ובריא.
הרובוט החדש של טסלה, אילון מאסק הודיע שטסלה מפתחת רובוט דמוי אדם שפועל באמצעות טכנולוגיית הבינה המלאכותית של המכוניות של טסלה. האב טיפוס הראשון צפוי להיחשף לציבור בשנה הבאה. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקרת הבינה המלאכותית הרובוטיקה במחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן, פרופסור נועה אגמון. שלום.
שלום וברכה.
תגידי לנו כל מה שאת יודעת על אותו רובוט, אנחנו כבר מכינים, שולפים את הארנקים.
האמת שאני לא יודעת כל כך הרבה על הרובוט, כמו שאני יודעת על מה שאמרו עליו. אמרו שזה יהיה רובוט שיהיה דמוי אדם, בערך בגובה של בן אדם קצת גבוה, ודי רזה. אבל גם, זאת אומרת, מה שבעיקר אמרו זה שהוא ישתמש באלגוריתמי הבינה המלאכותית של טסלה, שהם מאוד מאוד מפותחים, את זה אנחנו כולנו יודעים, והם חושבים שהוא, זאת אומרת, הם אמרו שמתישהו בשנה הבאה הוא יהיה קיים. אני קצת יותר סקפטית. אני חושבת שאני מסכימה שהטכנולוגיה של טסלה היא מאוד 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 מפותחת ומאוד מתקדמת. אני חושבת אני יודעת גם שהאתגרים ביצירה של רובוט שהוא דמוי אדם, שהולך על שתי רגליים, הם משמעותית גדולים יותר מרובוט שנוסע בכביש. אז אני חושבת שהקביעה שלהם, השאיפה שלהם שבעוד שנה יהיה רובוט כזה שהולך על שתי רגליים ויכול לבצע מגוון רחב של פעולות, זה משהו שהוא קצת יומרני ולא בהכרח מחובר למציאות.
למרות שהם הוכיחו שהם יומרניים, אבל לעתים גם עומדים באותה...
אני מאוד אשמח לאכול את הכובע בעוד שנה, אם יהיה באמת כזה רובוט.
רגע, אז אנחנו מיד כותבים ביומנים שבעוד שנה נדבר איתך ונשמיע לך את ההקלטה כמובן, ואו שנאמר לך שתהיית או שלא.
תראה, מה שהם מנסים מאוד להגיד, זאת אומרת, יש להם את השאיפה הזאת לייצר את הרובוט, והם גם הרבה מאוד אמרו, ניסו לרקח את זה ולהגיד כמה הוא יהיה רובוט נחמד וקל יהיה להשתלט עליו, כדי לא להפחיד אנשים מזה שיהיו רובוטים דמויי אדם שיסתובבו בינינו, ואולי הם יובילו לקץ האנושות כי הם ישתלטו עלינו. אבל באמת אני חושבת שיש הרבה מאוד אתגרים שאולי הם לא... זאת אומרת, שהבינה המלכותית כשלעצמה לא יכולה לפתור. יש הרבה מאוד אתגרים טכניים, החל מאנרגיה, דרך באמת המנועים שישלטו, כמו שצריך בתנועה של שתי רגליים, זה משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד מורכב.
בואו ננסה לחשוב על יישומים אפשריים, לרובוט כזה, מה אפשר יהיה לעשות איתו? שוב, זה לא ימנע מאיתנו גם אם אין לו שום יישום, לרכוש אותו כמובן, בכל מחיר.
ברור, מה שהם טוענים זה שהם רוצים לייצר רובוטים כאלה, שיעשו משימות שאנשים לא רוצים לעשות אותם, החל מהדוגמה שהם נתנו, זה ללכת למכולת ולעשות לנו קניות, במקום שאנחנו נצטרך לעשות את זה בעצמנו. כמובן שיש לזה יישומים פוטנציאליים אדירים אחרים, החל מ... סליחה, להחליף אנשים בכל מיני מקצועות, הרי הנה פה זה מחליף שליחים, זה יכול להחליף אנשים במקצועות אחרים גם, למשל בעבודות בכביש או דברים אחרים. יכולים להיות לזה כמובן גם יישומים צבאיים. אם אתה, זאת אומרת, לפני כמה שבועות, בוסטון דיינמיקס הוציאה איזשהו סרטון של רובוט שעושה סלטות, והוא כמובן גם עושה הרבה טעויות ומתרסק תוך כדי. והם יותר, בדרך כלל כזה יותר מוכוונים לעולם הצבאי. אז שוב,
אבל הם משום מה הולכים על כלבים שם בבוסטון דיינמיקס.
הם לא הולכים רק על כלבים.
לא, אוקיי, אני תמיד רואה את הכלב הרוקד שלהם.
הכלבים, היתרון המאוד גדול הוא שיש להם ארבע רגליים. והמעבר הזה מארבע רגליים לשתי רגליים
מעניין.
הוא מאוד מאוד מורכב.
וואו.
הוא, זאת אומרת, חוסר היציבות של רובוט עם שתי רגליים זה משהו שהוא מאוד משמעותי. ואני לא בטוחה שאנשי טסלה, כשהם מציגים את, את החזון הזה, הם מבינים בצורה מאוד מהותית ומשמעותית את, את האתגרים האלה. יכול להיות שכן, שוב, אני אשמח להתבדות, אבל קצת, לי קצת קשה להאמין שבעוד שנה יהיה רובוט שילך על שר רגליים, ינווט בין אנשים ויבצע מגוון רחב של פעולות. זה קפיצת מדרגה שבעיניי היא קצת יותר מדי גדולה. תגיד בעוד 10 שנים, אני אגיד וואלה, בסדר. אבל בעוד שנה, קשה לי להאמין.
עכשיו, כל עניין הבינה מלאכותית, ששוב, משוויצים בטכנולוגיה שהם פיתחו, גם בזכות הצורך שלהם לפתח את זה עבור המכוניות, אז איך זה יעזור לאותו רובוט? זאת אומרת, מה הוא יוכל ללמוד בעצמו?
זה יעזור הרבה מאוד לרובוט הזה, החל מ... זה, שוב, יש גם, יש אלגוריתמים ויש גם את הטכנולוגיה הבסיסית. זה יכול לעזור לרובוט הזה לנווט בין מכשולים ולא להתנגש באנשים, ולחזות את ההתנהגות האנושית כדי להצליח מראש לא להיכנס לסיטואציות שהוא עלול להתנגש בהן. זה דברים שמגיעים מעולם המכוניות גם, אז אפשר להעביר את זה לעולם הניווט בין אנשים, זאת אומרת, יש אלגוריתמים וטכנולוגיות שיאפשרו לעשות את זה. יש, כמו שאנחנו דיברנו לפני כמה שבועות או חודשים, על הרובוט הכלב של בוסטון דיינמיקס, שיודע באמצעות בינה מלאכותית, לתקן את התנועה שלו וללכת בצורה יותר יציבה, אז גם דברים כאלה יכולים, אפשר להכיל אותם גם פה. זאת אומרת, הרובוט הזה יוכל באמצעות בינה מלאכותית לדעת לתכנן את התנועה שלו כך שהוא ילך בצורה יותר יציבה ואולי ייפול פחות. להגיד שזה יהיה מושלם בעוד שנה, שוב, בעיניי ממש לא. אבל כל הדברים האלה יכולים, זאת אומרת, ההפעלה של הרובוט מעבר למנועים ולכל העניינים המכניים, היא מקבלת איזשהו ערך מוסף מאוד משמעותי מכיוון הבינה המלאכותית.
האם את רואה את הרובוטים האלה בין היתר משתלבים גם עם סימות שיטור? אני כמובן חותר לאפוקליפסה בסגנון הסרט המפורסם והאהוב רובוקופ.
תראה, בעוד 20 שנה אני מניחה שהדברים האלה, או 10 שנים, הדברים האלה חלקם יהיו אפשריים. כמה יאפשרו אותם, כמה באמת ישתמשו בהם, זה כבר עניין אחר.
טוב, אני מודה לך שגם ענית על השאלה הזו, וגם ככה באנדר שנו את המוזיקה האהובה של רובוקופ. תודה רבה לך. פרופסור נועה אגמון, חוקרת בינה מלאכותית ורובוטיקה במחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
בשמחה רבה.
במסגרת פינת המתמטיקה נדבר על המושג קצה, אולי לכבוד סוף החופש הגדול. אנחנו שמחים לומר שלום למיכאל גורודין ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום. אז לכל דבר טוב יש סוף, אבל לפעמים קצת קשה להגדיר מה זה. שוב, המתמטיקאים האלה שמתעקשים להגדיר כל דבר, יש להם סיבות, והפעם אנחנו מנסים להבין איך מדברים בצורה מדויקת על קצה. למשל, אם אני אקח כדור בצורה פשוטה ובסיסית, אנחנו אינטואיטיבית מבינים מאוד יפה מה זה הקצה של הכדור. זה המסביב הזה, נכון? כולנו עכשיו עושים את התנועה הזאת עם היד, המסביב של הכדור.
אולי באמת צריך לשלב פנטומימה בהגדרות מתמטיות או מושגים מתמטיים, וזהו, ולא נצטרך להגדיר אותם ורבלית או מילולית.
ואז הכל יהיה יותר פשוט. אבל אם אנחנו לא רוצים להסתפק בפנטומימה הזאת, ובאמת רוצים לתת הגדרה מתמטית, כשהדברים מתחילים להיות יותר מורכבים, והצורות מתחילות להיות יותר מורכבות, אנחנו צריכים הגדרה. אז איך אנחנו מגדירים את הקצה של הכדור, את המעטפת הזאת, במקרה של כדור זאת המעטפת שלו, את הנקודות האלה שנמצאות במסביב שלו, מה בעצם שונה בהן לעומת שאר הנקודות שנמצאות בתוך הכדור? אז במתמטיקה אנחנו חייבים לתת הגדרה ברורה שתתפוס את זה בצורה טובה ושתתאים לכל הנקודות האלה שנמצאות מסביב במעטפת ורק להן, שלא יהיה לנו איזה אז למשל איזה מין הגדרה של נקודות שנמצאות בערך ונעשה מין עיגול כזה קטן מסביב, היא לא טובה לנו, כי היא תופסת קצת מבחוץ וקצת מבפנים, והיא מתפסת טיפה בקצוות. אנחנו במתמטיקה רוצים הגדרות חסינות כדורים, הגדרות מדויקות, 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 כי אם לא במתמטיקה, אז איפה? זה תחום היחיד שבו אנחנו יכולים לדרוש מעצמנו כזה דיוק. ואז אחת ההגדרות היפות שלוחדת מאוד יפה את התכונה הזאת של להיות קצה של משהו, היא כזאת. אתה לוקח נקודה, כולנו עכשיו בואו נעשה תרגיל בדמיון מודרך, נדמיין את הכדור, ניקח איזושהי נקודה על הקצה, על המעטפת של הכדור, ויש לה מין מאפיין מוזר כזה. כל סביבה של הנקודה הזאת, כל בועה קטנה שניקח מסביב לנקודה הזאת, תכיל גם נקודות ששייכות לכדור, וגם נקודות שלא שייכות לכדור.
Okay.
לא משנה עד כמה קטנה תהיה הבועה שלנו, היא תכיל גם נקודות ששייכות לכדור, וגם נקודות שלא שייכות לכדור. אם תשים לב, זה לא נכון לשום נקודה שהיא לא בקצה. נקודות שנמצאות ממש מחוץ לכדור, אם ניקח בועה ממש קטנה, אז כבר כל הבועה תהיה מחוץ לכדור. ונקודות שהן עמוק עמוק בתוך הכדור, או אפילו לא עמוק, אפילו קרובות לקצה של הכדור, אבל עדיין בפנים, אם ניקח בועה קטנה, 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 כבר כל הבועה תהיה בתוך הכדור. יש לנו דרך לקחת בועה שהיא תהיה הומוגנית, שהיא תהיה אחידה, שהיא תהיה או כולה בחוץ או כולה בפנים, ואז זה לא קצה. ועוד משהו שיפה בהגדרה הזאת, זה מאפשר לנו לדבר על הקצה של הכדור, בלי בכלל להגיד מה זה בדיוק בפנים ומה זה בדיוק בחוץ, אנחנו רק צריכים שאחת תהיה שם, אחת תהיה שם. אבל אז ההגדרה הזאת מייצרת, ברגע שיש לנו הגדרה במתמטיקה, אפשר לעשות את כל מיני דברים. אז למשל היא מייצרת דברים קצת משונים. אז מצד אחד בקוביה למשל קל לנו. קצה של קוביה זאת הפאה. או ריבוע, קצה של ריבוע זה ההיקף שלו, הקווים שמסביב. אבל מה יהיה קצה של קטע? סתם קטע, קו כזה מנקודה א' לנקודה ב'. האינטואיציה שלנו אומרת לנו שהקצוות שלו זה שתי הנקודות, נכון? בצדדים.
זה כמעט ההגדרה של קצה, אבל בשפה יותר.
בשפה.
כן.
אבל עכשיו אנחנו פתאום שמים לב שאם אנחנו לוקחים את ההגדרה הזאת לקצה או לשפה, אז אנחנו מגלים שההגדרה הזאת טובה לכל הנקודות של הקטע. כל נקודה, אם זה קטע כזה מתמטי מושלם, שאין לו עובי, פשוט קו מנקודה א' לנקודה ב', כל נקודה שלו שניקח עליו, נשים בתוכו, נשים מסביבו בועה קטנה, אנחנו נגלה שהיא תופסת גם נקודות ששייכות לקו. אז פה זה מין מקרה כזה שעכשיו אנחנו צריכים להחליט. הרבה פעמים תוהים, האם המתמטיקה, אנחנו לקראת סוף החופש הגדול, נושא לעצמנו להתפלסף כמעט. הרבה פעמים תוהים, האם מתמטיקה היא המצאה אנושית, האם אנחנו מגלים את עולם המתמטיקה, אז השאלה הפשוטה לכאורה הזאת, נוגעת באמיתות הקוסמולוגיות האלה. כי נתנו הגדרה מתמטית, אנחנו מצד אחד יכולים להגיד, טוב, יש לנו עכשיו הגדרה מתמטית, זהו, זאת ההגדרה. מה שנכנס בתוך ההגדרה הזו, זאת ההגדרה, מה שלא נכנס, לא נכנס, וזהו. אנחנו, היה נדמה לנו שקצה של קו, זה שתי הנקודות בהתחלה והסוף שלו, אבל לא, הנה מצאנו הגדרה שאומרת שכל הקו זה הקצה שלו. דרך אחרת זה להגיד, לא, 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 רגע, עדיין יש לנו איזשהו מושג שאנחנו מחפשים אותו, שאנחנו לא למדנו עדיין איך בדיוק להגדיר אותו, אבל יש לנו ברור שזושהי תפיסה של משהו שאומר, לקו יש את שתי הנקודות האלה של הקו, הן באיזשהו מובן כמו בעוד של קובייה. זה קצה אולי במובן אחר. ואם אנחנו לוקחים את הכיוון הזה, אז אנחנו צריכים עכשיו לצאת ולחפש מהי אותה תכונה מתמטית שיש גם לקצה הזה וגם לקצה הזה. ומסתבר באמת שאין רק דרך אחת להגדיר קצה. יש כל מיני הגדרות במתמטיקה לגבול, לקצה, לדברים שנמצאים בסוף של דברים, ובגלל שהמושג הזה כל כך אינטואיטיבי לנו, הוא תופס משהו כל כך שאנחנו לכאורה מכירים מהעולם, יוצא שכל הגדרה מתמטית היא תופסת חלקים אחרים ממנו. אז יש במתמטיקה קצה במובן הזה, ופאה במובן הזה, ומעטפת במובן הזה, וגבול במובן הזה. המושג שנדמה לנו במבט ראשון, שהוא הכי פשוט בעולם, הקצה, נו, הזה עם הפנטומימה הזה, הנקודות האלה בסוף. זה הכוח של הגדרות מתמטיות. ברגע שאנחנו דורשים הגדרה מדויקת, אנחנו הרבה פעמים מגלים שאפילו המושגים הכי 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 פשוטים, הם הרבה יותר עמוקים ומורכבים ממה שנדמה לנו במבט ראשון.
ולא צריך לפחד מזה, זאת אומרת, לפעמים גם מרוויחים משהו מהתובנה הזו.
רק מרוויחים מזה. זה אחד מהדברים הכי הכי יפים, שפתאום אתה מגלה של המושג שחשבת שאין, מה כבר יש להתעמק בסוף של משהו, בצ'ופצ'יקה, הצ'ופצ'יק של הקומקום, מה כבר, אז לא, מסתבר שיש שם עומק מתמטי, ויש תחומים מתמטיים שונים, שמסתכלים על הנושא הזה בצורות שונות, וזאת לחלוטין אחת מהדרכים שבהן המתמטיקה גדלה ומתפתחת, על ידי לנסות למצוא הגדרות מתמטיות שקולעות לאיזשהו תפיסה אינטואיטיבית שלנו.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בקול של אומה. האם יש דבר כזה? שלום לרונה ישראל, קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום.
שלום דודו.
אנחנו נעסוק בקול של אומה, אבל מאוד ספציפית, נכון? בלבנון.
נכון, נכון. וקול של אומה, ברגע שאני אומרת קול של אומה של לבנון, בוודאי חושבים שאני מתכוונת לפיירוז. אני לא אדבר על פיירוז, אני אדבר על מישהו אחר, כי הוא נולד עכשיו, אז על מלחם ברקת, ולפיירוז הכבוד המוקדש לה, בהחלט הכבוד הראוי יוקדש בפינה אחרת, כי מה שחשוב להבין שאם אנחנו מדברים הרבה בפינה הזו על הכוח של שירה ועל הכוח של הקול האנושי, קשה לחשוב על ז'אנר או עולם מוזיקלי שבו החשיבות של הזמר גדולה יותר מאשר בעולם המוזיקה הערבית. ובאמת, אני מניחה שרוב המאזינים מכירים קצת את השמות של גדולי הזמרים, אום כולסום, עבד אל-והאב, מי שעוד זוכר מהסרטים הערביים את פריד אל-אטרש, הלה ממצרים, ומלבנון לפחות את השם של פיירוז, היא השם הגדול הדגול, הם האומנים הדגולים שחייבים באמת להתייחס אליהם כדי להבין את זה, אבל קשה לנו לחשף את זה, כי אין לנו עכשיו סרט ערבי, אני מאוד מצטערת שאין את זה, אני מאוד אהבתי את זה, וגם מרבית הפלייליסטים לא משמיעים, באמת קשה לחשף לאושר, או להבין למה הזמר בעולם הערבי הוא בעל משמעות איקונית, למה הוא יכול באמת לשמש לקול של האומה. אני עצמי, אני לא מומחית בתחום, ולכן פניתי למומחה, למוזיקאי ניזר אל-חטר, שיש לו פינה בכאן תרבות בימי שני, בחמש, והוא באמת יודע להוביל את האוזן המערבית אל האושר של עולם המוזיקה הזה, ויש לה צבעים וכלים וסולמות, ואולי אפילו מהות אחרת. אז כמובן, אין לי את הידע הזמן לגעת בזה כאן, אבל דרך מלחם ברקת, הזמר והיוצר, אני מקווה שאני הוגה את השמות נכון, להבין באמת קצת יותר על זה, ולמה דווקא עליו את הזרקור, כי הוא נולד ב-15 באוגוסט בכפר שימה בלבנון, ולו היה חי, הוא היה חוגג עכשיו בימים אלה יום הולדת 79, והוא גדל כנוצרי אורתודוקסי, וכמובן גילה כישרון מוזיקל מגיל צעיר, למרות שבאמת ההורים שלו אמרו לו, תשמע, יש את אום כולסום ועבד אל-והאב, למה אתה הולך להיות מוזיקאי כשהם עוד כאן? אבל הוא בכל זאת הלך לבית ספר למוזיקה, ושם הוא השתלם במוזיקה ערבית קלאסית, בתיאוריה של המוזיקה, וגם בנגינת עוד. וחשוב להבין שתפקיד הזמר כל כך מהותי, שזה למעשה מילה נרדפת למוזיקאי. גם מלחינים גדולים כמו מוחמד עבד אל-והאב, הם בראש ובראשונה זמרים. ולמה? כי המוזיקה הקלאסית הערבית מבוססת על הקו המלודי, על הקו המושר. אין הרמוניה, אין כמה קולות שמנגנים יחד ויוצרים אושר אנכי. זו מוזיקה אופקית, וכלי הנגינה הם מנגנים ומכפילים את הזמר ששר, והכוח של המוזיקה הוא נשען או נשאב מקו אחד, ולא מהמשחק הזה של ריבוי קולות. לכן העניין והעומק הם בהתפרסות ובהתפתלות ובאושר הבאה של הקו המושר. ולכן בשורה התחתונה, מוזיקאי שרוצה להצליח כמלחין חייב בראש ובראשונה להיות זמר, לעשות לעצמו שם כזמר. אז בואו נשמע באמת את מלחם ברקת בשיר מתחילת הקריירה, כשלבנון עוד הייתה פריז או שוויץ של המזרח התיכון, בואו נאחל לה שהיא תהיה שוב. בואו נשמע את יא חביבי דוואבניל הווה, האהובי, האוויר שלי לנשימה.
בדון כסת דהב כסת מן בלור לבוטי מייך
תזמורת מצטרפת לשירה, אבל יש פה איזשהו טוויסט קטן ברקע, אבל זה די מדהים.
כן, הם נותנים את הקצב, אבל הם למעשה מכפילים אותו.
כן.
אז מה שהוא עושה, הם עוקבים אחריו. אין להם תפקיד עצמאי משלו. הם תורמים לאושר הצלילי, אבל אין להם תפקיד הרמוני. ואני חושבת שגם מי שלא מכיר את הז'אנר והאוזן שלו לא מורגלת, הוא יכול להתפעל מהחום ומהקריזמה שהקול הזה מקרין, וכמובן מהווירטואוזיות, וזה חשוב להגיד שזה שיר שנכתב לידי האחים רחבני, שהם דמויות מופתח בעולם המוזיקה הלבלונית, ובכלל הם קשורים מוזיקלית ומשפחתית לפיירוזה הדגולה, וכל מפעל החיים שלהם, התיאטרון המוזיקלי של מחזות הזמר לשופרטות שהם כתבו, הם הלב של התרבות הלבנונית. ולמעשה כל זמר לבנוני בעל שם קשור או התחיל את הקריירה שלו בתיאטרון שלהם, וגם מלחם ברקת התחיל איתם, זאת אומרת, הגיע אליהם וספג מהם, ואחרי שהוא ספג ועשה לעצמו שם, נגיד בצילם, הוא המשיך הלאה, וזו למעשה הייתה נקודת הפריצה שלו, ההתנתקות, כי גם כל אומן גדול צריך לדעת מתי להתנתק מהמורים שלך, והוא באמת עשה לעצמו שם בשירים שהוא כתב לעצמו ולאחרים, וחשוב להדגיש שהוא עשה את זה במפתע ובניב הלבנוני, הוא שר לכל אורך הקריירה שלו במפתע ובניב הלבנוני, ולמה זה ייחודי? כי כדי להצליח בעולם הערבי היה מקובל לשיר במפתע ובניב המצריים, אבל הוא דבק בשפה שלו, וגם נתן ביקורת די קולנית לזמרים לבנונים אחרים שלו שרו בשפה שלהם, ולכן יש איזושהי מהות מאוד חשובה לאומית, גאווה לאומית, איכשהו העלה את הניב ואת המפתע ואת התחושה, את המהות הלבנונית לכל העולם הערבי. וכאמור, הוא עשה לעצמו שם כזמר, והוא הצליח גם כמלחין, והוא כתב לעיתים לזמרים מאוד גדולים, כמו סבח וסמירה תאופיק, מג'דה רומי, וודיה אספי, והשירים מאוד ארוכים ודורשים התמסרות והאזנה מעמיקה. ואני אזכיר כאן בזהירות את המילה או את המונח טרב, שכמו שאני מבינה, זו התחושה או התולדה של ההזנה המעמיקה. כי הקהל יכול להגיע לתחושה הזו רק אחרי התמסרות, גם מבחינת זמן נטו. השירים יכולים להיות מאוד ארוכים, זה גם מעבר ל-15 דקות. אם תחשוב ששיר פופ מערבי זה 2-3 דקות, זהו. זה ממש הולך ומתקצר לאיזושהי מהות מזוקקת של איזשהו ביט מסוים, איזה הוק מסוים. אז אתה מבין שאת הסגנון המוזיקלי הזה אתה חייב להתמסר אליו, לפחות לסגנון המעמיק יותר. ובאמת, לכן בגלל כדי להגיע לתחושה הזו, אתה צריך את הזמן, וזה באמת, השטר הבא הוא קשור למוזיקה הקלאסית שהיא מעמיקה יותר. ומה שמאפיין כשאתה מתמסר לזה, אתה שומע את אחד מהסימני היקר של הסגנון שלו, שזה חזרתיות. הוא חוזר במכוון על משפטים, או מילות מפתח, או איזשהו ניואנס מוזיקלי, ומה שזה עושה זה מאיץ את הקצב, את התחושה שמתגברת לקראת השיא. ואני חושבת שזה מה שעושה אותו נגיש יותר לאוזן המערבית, כי האוזן שלנו יכולה ללכת, אם היא לא מכירה, היא הולכת לאיבוד בקווים המלודים הארוכים, האינסופיים האלה, כי האוזן שלנו מתורגלת לחפש שיא ברור, הרפיה של מתח שהמוזיקה הטונלית נועדה ליצור. ולמעשה הסגנון של מלחם ברקת הוא עוזר לכוון את האוזן, אתה מבין לאן הוא מוביל אותו. וכמובן מה שעוזר זה גם הפרסונה הבימתית והכל והאנרגיה שהוא מקרין מאוד מאוד סוחף. והוא היה באמת עם המון קריזמה מאוד עצמו בכישרון שלו, והוא ראה את עצמו כמוביל ומחדש, ולכן הוא לא היסס לשלב כל מיני ג'אנרים, גם מוזיקה ערבית קלאסית, וגם שנסונים צרפתיים, וגם ג'אז עם הרבה אינטורים. וזה כמובן, זה אומר שגם המוזיקה שלו היא הלכה לעוד עולמות, וגם שילב הרמוניה וגם כלים. זאת אומרת, אחד נשמע עכשיו אחד מהשירים הידועים שלו שמשלב גם פסנתר, הוא מאוד אהב את הצבע של הפסנתר, שהוא לחלוטין מערבי, וגם שם הוא מצליח לחדש ליצור צבעים חדשים לשני הכיוונים. אז נשמע את יחובי יאלי רב, שבתרגום חופשי זה האהבה שעזבה את חיי, שלמענה הפרחים השתחוו. זה נשמע את גרסת הפסנתר של זה.
يا حب اللي غاب من عمري انا حياتي عذاب حرمت الهنا 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 يا حب اللي غاب من عمري انا
עניין, האם הסגנון הזה זכה גם להיות מושר כאן בישראל, גם על ידי יהודים, גם על ידי ערבים? מעניין, לא מכיר הרבה קונצרטים שבהם אפשר לשמוע את המוסיקה הזו.
אתה ממש מוביל אותי. ההשפעה שלו חוצה את כל התרבויות, והלחנים שלו היגרו, הם היגרו לכל העולם, וכאן בישראל הם עוברים מן התמרה וטרנספורמציה, והמון זמרים, הם מגויסים לפן האמוני, ופייטנים כמו אופר לוי, איציקלה, מאור אדרי, זיו יחזקאל, יניב בן משיח, הם לוקחים את השירים האלה, את העוצמה הזו, את הרגש המתפרץ של אהבה ותשוקה נטו בין גבר לאישה, העוצמה הזו והדימויים האלה, הם ישר לבטן, אז הם לוקחים את הדימויים של התשוקה הזו ומתמירים את זה לפן האמוני. אז על הבבי הופך ללבבי, זה שיר המוקיף או איך הופך לכי ישמרה שבת, וזה זה בעיקר אופייני לשירות הבקשות שאנחנו מתקרבים לתקופה שבו נהוג לשיר אותה, כשנגיע לפרשת בראשית אני באמת אקדיש לה את הפינה, ואז באמת נחזור ונזכיר את מלחם ברקת. אז בואו נשמע באמת את הפייטן ציון יחזקאל שעושה את ההתמרה הזו לפיוט משיר של מלחם ברקת, מחביבי אינטה הופך לחביבי אתה. כן, כאן שר את זה באמת הילד, ובאמת אין את התשוקה הזו, אבל מה שאני חושב שמה שבאמת חשוב זו התשוקה, שהזמרים הגדולים יכולים להפוך להיות השופר של הרגש, במיוחד בחברה שלא מקובל להביע רגשות בעוצמה כזו בציבור בין גבר לאישה. אז הם אחראים על הזכות הזו להגיע לאקסטאזה רוחנית דרך המוזיקה, זה סוג של וסת רגשי, ואני חייבת להגיד שאני שומעת את זה, אז לי כאישה נורמלית, אפילו ללא המורכבות של אישה בחברה הערבית, בשנים האחרונות חסר לי בתרבות המוזיקלית לשמוע כמיהה של גבר לאישה ואישה לגבר נטו, בלי הניואנסים ובלי התנצלויות של שיח זהויות, ואתה ממש שומע את הנטו, איך זה עובר בקול של מלחם ברקת, אז נחזיר בחזרה את התשוקה הזו, נחזיר את זה מהפיוט אל הבשר ודם, ונסיים עם מלחם ברקת שהלך לעולמו ב-28 באוקטובר 2016, נסיים עם הגרסה המקורית של חביבי אינטה בקולו, ונזכיר כמה שהוא באמת חוצה עם העצמה הזאת.
אז הנה נשמע, ותודה רבה לאחרונה ישראל קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, הנה.
חביבי لحد قبلك ولا بعدك انت انت نهاري ليل انتظاري انت نهاري ليل انتظاري حديثي كله 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 عنك انت حبيبي انت وروحي انت لحد قبلك
גורי עטלפים ממלמלים כמו תינוקות. על פי מחקר חדש, בדיוק כפי שתינוקות ממלמלים ומשמעים קולות שונים כשימוש ראשון בשפה או כדי להכיר את הקול שלהם, כך עושים בדיוק גם גורי עטלף. המחקר עצמו פורסם בכתב העת סיינס, ובמסגרתו עקבו החוקרים אחרי 20 גורי עטלפים במרכז אמריקה, וגילו כי הם חווים פעילויות כאלה למשך זמן של עד 43 דקות. כמו בני אדם, הרעשים האלה משמשים אותם לתקשורת בסיסית והתחלתית מאוד, כפי שתינוקות מנסים לומר לנו משהו ככל הנראה. שלום לי פרופסור יוסי יובל, ראש המעבדה לתפיסה חושית וקוגניציה במחלקה לזואולוגיה, ובית הספר סגול לנוירוביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
אז בוא, למד אותנו ראשית מה התגלה במחקר, ואז נדבר באופן כללי על עולם החי, האם התופעה הזו היא נפוצה, או שהיא ספציפית אולי לנו ולעטלפים. אבל מה בדיוק גילו החוקרים?
מעולה, אז אולי באמת אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה, עד כמה היא נפוצה. באמת אחד הדברים שמאוד מעניינים אותנו זה איך אנחנו בני אדם לומדים לדבר, ואחת התופעות שרואים זה, כמו שאמרת, התופעה של מלמול, לפעמים קוראים לזה קשקוש, העובדה שתינוקות בגיל כמה חודשים מתחילים פתאום להגות הברות ואחר כך זרות של הברות בדרך להגיעה של מילים שמתרחשת רק מאוחר יותר. ובעולם החי אנחנו מחפשים מקבילות לדבר הזה, ובעטלפים זה אחת הדוגמאות היחידות שמוכרות, ובאמת המאמר הזה ממש פרט את זה ובחן את זה לעומק, שבה אנחנו רואים תופעה דומה. אז מה בעצם תואר במחקר הזה שפורסם ממש רק לפני כשבוע? הסתכלו על עטלפים שחיים בקוסטריקה, איזשהו מין של מה שאנחנו קוראים לו בעברית אשמן, הסתכלו על הגורים לאורך עשרת השבועות הראשונים בחייהם, הקליטו אותם סביב השעון ללא הפסק, ובאמת רואים שהחל מגיל של כמה שבועות, הגורים האלה מתחילים לייצר הברות קוליות שמאוד מאוד מזכירות את ההברות שמרכיבות את הווקליזציות, את המילים אם תרצו, של הבוגרים אחר כך בהמשך. החוקרים בחנו גם סדרה של קריטריונים שחלים על עקרון המלמול הזה שרואים בגורי אדם, בתינוקות, ומצאו שכולם חלים על העטלפים. בואו ניקח רק כמה דוגמאות. אז למשל, כמו שאמרת, הם ספונטניים, כן? הגור לא צריך איזשהו עירור או איזושהי אינטראקציה, הוא יכול לשבת לבד ופשוט להתחיל למלמל. יש למשל חוקיות לגבי הסוג של העברות, הם משמיעים את אותן עברות שאחר כך הם ישמיעו כבוגרים, הם מדברים על אוניברסליות, כל הגורים שהם הקליטו בכל מושבה הם משמיעים את הקולות האלה, והם מסתכלים על עוד כמה קריטריונים ורואים שכולם בעלי מאפיינים מאוד דומים למה שאנחנו רואים בתינוקות אנושיים.
עכשיו, זה משהו שהוא אופייני, אוקיי, לתינוקות אנושיים ואולי גם לעטלפים, אבל יש לכך תקדים בעולם החי? זאת אומרת, יש עוד בעלי חיים שהגורים שלהם הם מלמלים כמונו?
כן, אז אני אחזור לשאלה באמת הגדולה, שהיא איך אנחנו אבולוציונית פיתחנו את היכולת הזו של השפה. כן? זו השאלה שעומדת בבסיס של המחקר הזה ושמרסק את החוקרים ואת כולנו. ואחד הדברים שמאוד מאפיינים בני אדם, תקשורת של בני אדם, זה העובדה שהם לומדים, נכון? אנחנו שומעים קולות ואנחנו מחכים אותם, זה נקרא vocal learning או למידה קולית. והמלמול הזה נחשב כאיזשהו פרקורסור, איזשהו בסיס ליכולת הזאת. יכול להיות שכשהטלפים ממלמלים עברות שונות, הם מתרגלים הגייה של צלילים שונים, גם כאלה שהם שמעו, ולאט לאט המוח שלהם מתחוות, וככה הם מפתחים את היכולת לפתח תקשורת. אז באמת השאלה הזו של לאיזה בעלי חיים, או יותר נקודתית, לאילו יונקים, יש יכולת לעשות למידה קולית, ללמוד להשמיע קולות שהם שומעים, היא שאלה מאוד גדולה. באופן די מפתיע, בקופים אין כמעט עדויות כאלה, אוקיי? אפילו בקופים שקרובים אלינו מאוד, כמו שימפנזים, יש על כך מחלוקות, אבל הטענה היא שאין למידה קולית. אם תיקח כלב למשל, כן? אז הכלב, בין אם הוא שומע את ההורים שלו, בין אם הוא שומע כלבים אחרים או לא, הוא ינבח תמיד באותה צורה. הוא לא צריך לשמוע קולות כדי ללמוד להפיק קולות, והטלפים הם אחת מקבוצות היונקים היחידות שכן מראות את היכולת הזו של למידה קולית.
והשאלה היא כמובן למה, מה מיוחד בהם?
שאלת מיליון דולר, מאוד קשה לענות על שאלות אבולוציוניות. יש פה כמה רמות של תשובה, אחת למה זה טוב, או של שאלות, אחת למה זה טוב, שתיים, באמת מה מיוחד בעטלפים. אז אחת ההיפותזות מציעה שהעטלפים, באמת יכולות הקוליות שלהם מאוד מאוד גבוהות, הם משתמשים המון בתקשורת קולית, אולי למשל כי הם את מרבית התקשורת שלהם מבצעים במערך השוחה. ולכן תקשורת ויזואלית היא לא רלוונטית, וקולות הרבה יותר חשובים. הם מאוד וירטואוזים מבחינה קולית, הרי יש להם גם יכולת להפיק קולות באמצעות סונאר, אז זה אולי מה שמייחד אותם. מבחינת למה זה טוב, גם הוצאו הרבה מאוד הצעות למה צריך בכלל למידה קולית, אחד הרעיונות הוא זיהוי בני מין או אפילו בני מושבה. תאר לך שאתה תלף פירות צעיר, זה אתה יצאת מן המערה אל העולם, ואתה מגיע לעץ עם פירות אדומים עסיסיים, ואתה רוצה להחליט האם לאכול או לא לאכול, נכון, האם זה רעיל או לא, ואז אתה שומע קולות של הטלפים, אולי מהמין שלך, אולי אפילו מהמושבה הספציפית שלך, אוכלים על העץ, ואתה אומר, אוקיי, אם הם אוכלים, כנראה שזה לא מסוכן לי. אז זו אחת ההיפותזות, אבל כמובן שיש גם הרבה אחרות.
וואו, טוב, אז זה מה שאנחנו יודעים על גורי הטלפים. האמת היא שכשמדברים על שפה של הטלפים, באמת, כפי שגם הזכרת, אני מיד חושב לפחות על היכולת שלהם בכלל לשדר גלים אלכוהוליים, כדי להכן את עצמם ולמפות את הסביבה, אבל יש קשר בין היכולת הזו שלהם כתינוקות או כגורים במקרה הזה, ליכולת שלהם להכן, או שלא בהכרח?
יפה, אז זה באמת הנקודה שבאמת מבלבלת בדרך כלל את האנשים, אז בואו נעשה סדר באמת, קולות סונר או אקולוקציה, הם קולות מאוד מיוחדים, מאוד מאוד קצרים, מילישניות בודדות, בדרך כלל בתדרים גבוהים, והגורים לומדים להפיק אותם, יש אונטוגנזה, יש התפתחות, לומדים להפיק אותם תוך כדי התבגרות בשבועות הראשונים של החיים שלהם, במקביל לכך שהם גם מבצעים את המלמול הזה ולומדים להפיק את קולות התקשורת שלהם, שהם קולות ארוכים יותר, מאות מילישניות, הרבה יותר מזכירים תקשורת של בני אדם, לא בתדרים גבוהים, כלומר יש פה ממש שתי מערכות קולות שמתפתחות זו לזו, לצד זו במקביל.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, מאוד מרתק כמובן כל עניין ההתפתחות הקולית שלהם, גם האלכוהולי וגם הקולי. תודה רבה לך פרופסור יוסי יובל, ראש המעבדה לתפיסה חושית וקוגניציה במחלקה לזואולוגיה ובית הספר סגול לנוירוביולוגיה אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה ובוקר טוב.
התגלה מין חדש של עצה ימית ירוקה. צוות ביולוגים ימיים מהודו גילה את העצה החדשה, עצה בעלת עלים עגולים וגבעולים שמזכירה מעט מטריה. המאפיין העיקרי של העצה שהיא בנויה מתא ענק אחד בעל גרעין. המדענים השקיעו יותר משנה וחצי בריצוף ה-DNA של אותה העצה. המחקר עצמו עתיד להתפרסם בכתב העת Indian Journal of Geomarine Science. אנחנו שמחים לומר שלום לבוטנאית, אקולוגית וממחית לעצות ים, דוקטור רחלי עינב, שלום.
שלום, שלום.
אז מה מעניין כל כך, מה מיוחד כל כך בעצה, מלבד העובדה שהתקלת עכשיו?
אני אדבר על שני דברים, על המיוחד בעצה, ואחר כך על הגילוי המרעיש. העצה הזאת היא, א', היא עצה שהיא תא אחד רוב חייה, היא תא אחד, והמינים הגדולים מגיעים ל-5 סנטימטר, המינים שלנו ל-1 או 2, ואז מאוד קל לראות אותה, אבל לא במיקרוסקופ, ולחקור אותה. עשה לה יחסי ציבור נפלאים, המרלינג, ב-1930 בערך. הוא נולד כשסבתא שלי נולדה, והלך לעולמו כשהבת שלי. והוא עשה עליה ניסויים. הוא חילק אותה ל3 חלקים, החלק התחתון, היעני שורש, המאחז, הוא קרא לו בסיס, הגבעול והסוחך. והוא, כשהתא היא חטאית, יש לה גרעין תא יחיד, והוא נמצא בחלק התחתון, בבסיס, והוא הראה שאם הוא לוקח 2 מינים של התא, מינים קרובים, מחליף את חותך אותם, מחבר אותם, מדביק אותם, הצורה של הסוחך מתפתחת לא לפי הגבעולון, אלא לפי הבסיס, זאת אומרת לפי הגרעין, לפי ה-DNA, ובזה הוא הוכיח שהתכונות התא נמצאות בגרעין התא ב-DNA, שזה היה גילוי חשוב אז.
אוקיי.
התא הזאת יש לה מחזור חיים באופן רגיל, היא תא רבייתי, זיגוטה מה שאנחנו קוראים, נובט, מגדל גבעול, זה לוקח 2 או 3, ואז מתחילה החגיגה, ומתחיל להתפתח הסוחק, מה שאנחנו קוראים, שבתוכו יש טיסטות, יש מעין סקיות שיש בהן תאי מין. דרך אגב, תאי מין לא מוגדרים, לא בהכרח, לא זוכר ולא נקבה, אלא תא מין עם זנב, שניים כאלו נפגשים.
אה, לא, אין זכר ונקבה שם.
אין זכר ונקבה, הזכר ונקבה זה המצאה מאוחרת, אנחנו יכולים לאהוב אותה או לא, אבל זה משהו מאוחר. אבל בעצם התאים הרביעתיים הראשונים היו עם חצי מכמות ה-DNA, והם לא בהכרח היו זכר או נקבה.
עכשיו, זו הצעה שאפשר לאכול, לרתום לטובתנו?
כן, כן. עכשיו, רגע. עכשיו, יש 35 שמות של הקטבולריה בעולם, 7 מקובלים לגמרי, ועוד 13 זה accepted taxonomy, כי כתבו איזה מאמר ולא התנגדו לו. 15 המינים הנותרים הם כנראה סינונים, מינים מקבילים למינים המאושרים. אני בזמנו חיפשתי אין בעולם מגדיר למסודר למיני הטבולריות. ודוקטור פליקס באסט הוא איש עם יחסי ציבור מצוינים. כי הוא הצליח לפרסם את המאמר שלו בקולי קולות עוד לפני שהוא טרח להוציא אותו כמאמר מדעי. בדרך כלל, אם יש מין חדש למדע, יש פרוצדורה קבועה שצריך, זה דרך אגב משהו שכידוע לך, חוקרים מאוד אוהבים לגלות מינים חדשים למדע, כי אז נרשם על שמם לעולמי עד. הוא לא טרח להוציא מאמר מדעי, בדקתי את זה גם עם, לא באינטרנט וגם עם קולגות, והסיפור שלו הוא נורא יפה, אבל לפי התמונה, זה כנראה מין מוכר של הצטבולריה. הטבולריה הצטבולרית, הוא מאוד דומה לפי התמונות, לא בדקנו יותר מזה. ולא יהיה לו קל לפרסם את זה כמין חדש.
אז זה לא ממש מין חדש כפי שאת מעריכה שוב? את מסתמרת על התמונות כפי שאמרת? אוקיי.
א', מין חדש למדע, יש פרוצדורה מאוד קבועה שבה מפרסמים מין חדש למדע בעיתונות המדעית. עיתונות המדעית זה אומר שלפחות שני חוקרים בעלי מקצוע באותו תחום בדקו והשתכנעו שהוא צודק. לא הטיימס ולא ה-BBC, אין להם מומחים כאלו, והם לא אלו שצריך לתאר בלטינית, צריך לצרף ציור. יש פרוצדורה שהוא לא עשה אותה. וככה בינינו, בלהסתכל על התמונה, היא מאוד מאוד מזכירה מין אחר מוכר של הצטבולריה. אז אני מקווה שאני לא רוצת לו את היום.
אז אנחנו פחות מתרגשים, את אומרת, מהכותרת הזו.
אני מרגישה כזה משביטת שמחות לא אחת.
תשמעי, השבטת לא שמחות, שמחה אחת, אבל לא נורא. אייטם אחד מבין רבים, זה בסדר.
כן, אני אגיד לך מה שקורה.
אנחנו מחויבים לאמת, זה בסדר גמור.
יש כל כך מעט מומחים לעצות. אני חושבת שאמרתי לך כבר.
את תשמעי, אז זו הזדמנות מצוינת, כשאנחנו מדברים על עצות בצורה, מה ההבדל בין צמח שהוא לא עצה לעצה? זאת אומרת, איך עצה מוגדרת?
בואו נתחיל מזה שהעצור, הצמחים העילאים, דרך אגב, אמרנו שפעם נדבר על כל ההתפתחות מהים ליבשה על הצמחים. הצמחים העילאים התפתחו מעצות, דרך התחבים והשרחים עברו לצמחים עילאים, שלהם יש פרחים. לעצות יש גופי פרי, בדרך כלל חד תאים, לפעמים קצת יותר מורכבים, אבל אין להם פרחים, אין להם אבקנים, אין להם... חלק מהלוקסוס של היבשה זה שאפשר לקבל שירותי מין, למשל מחרקים. הקטע של תאי מין למצוא אחד את השני, ואם עוד חצי זכרים וחצי נקבות, כל אחד צריך למצוא את בן המין השני בתוך הים, יותר מסובך משל לחתן אותי.
וואו. טוב, אז הנה, גם הכרנו עצות, או לפחות טעינו על קנקנוע של הקנקנן של העצות באופן כללי, וגם הבנו שסביר להניח שלא מדובר בהצעה חדשה, ככל הנראה.
כן, ככל הנראה.
אוקיי, תודה רבה לך, דוקטור רחלי עינב, בוטנאית, אקולוגית ומומחית לעצות ים.
תודה רבה שפניתם אליי, וחג שמח ובריא.
להתראות.
אגמר חתימה טובה. ביי.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק באימה של ממש, נדלי ענק שאוכלים גוזלים. שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
תקשיבי, זה סיפור מזעזע. סליחה, אני יודע שאת חובבת טבע ואוהבת את הטבע, אבל מדובר באכזריות. זה משהו שהוא ברמת הסרט אימה.
זה קצת, כן, אבל זה סיפור נורא יפה. והסיפור הביולוגי שלנו באמת, של היום, הוא סיפור על נדלי ענק, כמו שאמרת, שהם יצורים שטורפים סיפורים על אי פסטורלי, וזה נשמע מזעזע.
אל תראו את התמונות, הנה אני רואה אותם עכשיו, אל תעשו את זה לעצמכם.
הסיפור הזה מתרחש באי פיליפ שנמצא איפשהו בין אוסטרליה לניו זילנד, משהו כמו 1400 קילומטרים מזרחית לאוסטרליה, דרומית לאי נורפוק. יש עוד אי פיליפ אחד באוסטרליה, אבל שהוא הרבה יותר מפורסם ממנו, אבל זה לא זה. מדובר כאן על אי שהוא אי קטנטן, בקושי 2 קילומטרים רבועים, ויש עליו כל מיני בעלי חיים, שם זוחלים וחרקים, פרוקי רגליים למיניהם, והוא משמש גם אתר כינון ליותר מ-15 מינים של עופות ימיים שונים, שמגיעים שם, לשם כדי לקנן, להעמיד צאצאים. ובין היצורים שחיים על האי הזה, חיים גם נדלים, שנקראים נדלי האי פיליפ, והנדלים הם פרוקי רגליים, שזו מחלקה בתוך פרוקי הרגליים, הם יצורים מאורחים שבנויים מפרקים, הם קרובי משפחה של רבי הרגל שאנחנו מכירים, ובפרקים שלהם יש רגליים בקצה, ויש בקצה של הראש יש להם גם מחושים וגפי פה ככה מאוד מאוד חזקות שמאפשרות להם לטרוף יצורים אחרים.
למה זה כל כך מזעזע אותי? אני רואה את התמונות אפילו בוויקיפדיה של הנדלים, וזה פחד אלוהים.
ספציפית יש נדלים שהם באמת מכאיבים והם ארסיים. שיש אפילו בישראל יש לנו רב נדל ארסי שהוא הנשיכה שלו היא לא נעימה, אבל מרביתם לא מזיקים לאדם. יש הרבה מאוד מינים שלא מזיקים לנו בכלל, אבל יש כנראה משהו מרתיע בגפיים האלה, בגפי הפה האלה שהן נעימות. וואו. יש כמעט 3,000 מינים שונים בעולם של נדלים. הגודל שלהם נע בין כמה סנטימטרים לעד 30 סנטימטרים, והנדל שאנחנו מדברים עליו היום הוא באמת מהגדולים ביותר, כי הנדלים של האי פיליפ מגיעים לאורך של 30 סנטימטרים, הגוף שלהם מכוסה בשכבת מגן ששומרת עליהם כדי שהם לא יתייבשו, והם מצוידים בבלוטות ארס. והם מסגשגים שם עליהם, ניזונים מכל מיני יצורים שהם צדים, הם יוצאים בלילה, הם יוצאים על רצפת האי, הם מנווטים בעזרת המחושים שלהם, הם מאתרים קינים של ציפורים שמקננות על האי, ובעיקר הם מחפשים מחילות של יסעורים שחורי כנף. עכשיו, היסעורים האלה, יסעורים שחורי הכנף, הם מקננים במחילות על הקרקע, מה שמאפשר לנדלים למצוא
איזו טעות.
את המיקום שלהם. והיסעורים האלה, שחורי הכנף, הם מעמידים צאצא אחד בשנה. זו ציפור שחיה הרבה זמן יחדית, משהו כמו 30 שנה, אבל רק צאצא אחד בשנה. יש שם על האי מושבת כינון שיכולה להגיע לכ-20,000 פרטים. כלומר, הרבה מאוד ציפורים שמגיעות לקנן, חופרות מחילות ומטילות את הביצה ומטפלות בגוזל שלהם, אבל זה אומר שאם הנדל הזה פוגע בגוזל, אז הזוג שהעמיד את הצאצא, הוא בעצם חיסל את הסיכויים שלו לשנה הקרובה מבחינת רבייה, ושם, בזמן שהגוזל ישן לו ככה בקן, הנדלים נושכים אותו, הם מחדירים אל הגוף שלו ערס שמשתק אותו לחלוטין, לא מאפשר לו לזוז, ובזמן שהוא חי הם פשוט טורפים אותו בעזרת גפי הפה שלהם, הם פשוט טורפים.
חייבים לעזור להם, במקרה הזה נכון להתערב בטבע ולחסל את הנדלים, נדלים.
ניסו את זה כבר פעם, אבל תכף נחזיר למה לא. אבל מה שבעיקר מדהים את החוקרים, זה ההשפעה האדירה של הנדלים על כל המערכת האקולוגית של האי. כי הם דגמו גם את תכולת מערכת העיכול של הנדלים, וגם הם עקבו אחרי שרידים על גבי האי של טרף, והם מצאו, כשהם עשו את הדגימות האלה במשך תקופה ארוכה, הם מצאו שהנדלים על האי פיליפ טורפים בין 2,000 ל-4,000 גוזלים של ציפורים בשנה. עכשיו, זו מכה קשה, אם תחשוב על המספרים, אז גוזל אחד בשנה באוכלוסייה של כ-10,000 זוגות, אז 2,000 עד 4,000 פרטים בשנה, זה מספר מאוד מאוד גדול, אבל הם גם לא מסתפקים רק בציפורים, הם טורפים גם זוחלים וסממיות, בחומתים וצרצרים, ויש אפילו עדויות שהם טורפים דגים. והעניין הוא שכשעשו מעקר אחרי פרטים של נדלים, ממש עקבו אחריהם וראו ממה מורכבת התזונה שלהם, ראו שמשהו כמו 50%, מחצית מהתזונה שלהם, זה חולייתנים, כלומר יצורים מורכבים. לא פרוקי רגליים, לא חרקים, אלא ממש יצורים גדולים. ולגבי ציפורים, אם אמרנו שזה בין 2,000 ל-4,000 פרטים בשנה, זה בסך הכל רק 10% מהדיאטה שלהם. כלומר, יש להם השפעה אדירה על, על האקולוגיה של האי, ועל ממה האי הזה מורכב, כי הם למעשה איזשהו טורף על במקום הזה. זה בסך הכל 2 קילומטרים רבועים של אי, והמספרים המדהימים.
וואו.
אז קודם כל השאלה מתבקשת, איך המערכת עומדת בזה, איך היא שורדת טורף שהוא כל כך יעיל, שטורף כל כך הרבה יצורים. והתשובה העוד יותר מדהימה היא שהטריפה האינטנסיבית הזאת למעשה עוזרת למערכת האקולוגית של האי.
למה?
כי במשך הרבה מאוד שנים, מאז 1780 בערך, האי פיליפ היה מושבת עונשין. כלומר, בני אדם הביאו אליו, בני אדם שהיו צריכים להיות בו בתור עונש, והביאו לשם חזירים, והביאו לשם עיזים וארנבות, כדי לקיים את בני האדם שחיו על האי. והעיזים והחזירים והארנבות, הם אוכלים בעיקר צמחים, והם צרוכים את, הם צרכו את, את הצמחייה שעל האי, ושינו את המאזן האקולוגי הטבעי. איפשהו בתחילת המאה ה-20 הוציאו את החזירים ואת העיזים באי, כי ראו שהם משנים את הסביבה, ועד שנות ה-80 גם נפטרו גם מהארנבות, וזה אפשר לעופות הים לחזור. כי בתקופה שהיו שם את כל אוכלי הצמחים שדיללו את הצמחייה על האי והסתובבו שם הרבה בני אדם, אז למעשה האוכלוסייה הידלדלה ועופות המים הפסיקו להגיע. וכשעופות המים חזרו, זה הביא להעלייה גם במספר הנדלים. והנדלים הם אמנם טורף של המערכת האקולוגית הזאת, אבל זה טורף שנמצא אמנם בראש הרשרת המזון ואין לו שום טורף אחר שיכול עליו, אבל הוא למעשה מעצב את ההרכב של הסביבה. והתפקיד העיקרי בעיצוב הזה, במארג מזון הזה, שבניגוד לחזירים ולעיזים ולארנבות, שאוכלים את מה שיש על האי, ומפרישים חזרה לסביבה את מה שהם אכלו, זאת אומרת, את השאריות של מה שהם אכלו ומדשנים את האדמה, עופות ים ניזונות ממה שיש בים, והן מביאות משאבים ואבני בניין שבונות את הגוף שלהם מהים. אז ברגע שהנדלים טורפים אותם, הם למעשה לוקחים משאבים חיצוניים, לא משהו שכבר היה על האי, ומעבירים אותם אל הקרקע של האי, ולמעשה מעשירים את הקרקע. אז האי פיליפ מסוגל לסגשג חזרה, בגלל שאותם נדלים, למעשה מחזירים את הכלכלה הזאת של משאבים, כלכלה סגורה של משאבים שנמצאת אך ורק על האי, לכלכלה שיותר פתוחה, שמביאה משאבים חיצוניים מהים.
תשמעי, אין לי מה לומר מלבד לשנות את ההובלה לאייטם הזה לקורונה אאוט, נדלי ענק אין, הימלטו לנפשות, כל אחד לנפשו, הימלטו מהאולפן. הנה, די-ג'יי מקלר כבר נכנס לממד.
עכשיו, זה גם יפה, כי בדרך כלל חושבים על טורף על בתור זאב או אריה, משהו שהוא ככה נורא גדול ונורא מסיבי, אבל כאן אתה רואה נדל שהוא יצור יחסית פשוט, ויש לו השפעה אדירה על ההנדסה הזאת של המערכת האקולוגית.
וואו. אני אשמח לסיים שוב עם הביט הזה מפסיכו, כדי שמשקף את מה שאני מרגיש ביחס לאייטם הזה. תודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה.
תודה לכם.
הבוקר באוניברסיטת אריאל נפתח הפורום הגרעיני WNF-193, מדובר בסיור במרכז המאיצים והג'יירוטרונים שבאוניברסיטה, מפגשים עם האנשים הכי חשובים בתחום הגרעין והרדיולוגיה. אנחנו שמחים לומר שלום לראש מעבדת הג'יירוטרון באוניברסיטת אריאל, פרופסור משה עינת, שלום.
שלום ובוקר טוב.
אתה ראשית, לפני שנדבר על הכנס עצמו, תהיה חייב להסביר לנו מהו ג'יירוטרון, ג'יירו שמענו פחות או יותר.
טוב, כן, זו שאלה יפה. הג'יירוטרון הוא בעצם מקור של גלים אלקטרומגנטיים בתחום הגלים המילימטריים, שגם את זה אתה מיד בטח תשאל אותי מה זה, אז אני יכול להתנדב להסביר. או שנדבר ישר מה זה ג'יירוטרון.
לא, אתה לגמרי מוזמן, בבקשה.
אוקיי, אז בעצם השאלה פה מתחילה, נגיד, מה ההבדל בין צבע כחול לצבע אדום או צהוב? מה ההבדל ביניהם? אז כל מי שרואה, מסתכל, ברור לו שיש הבדל, אבל מה ההבדל הפיזי, מבחינת הפיזיקה, מה ההבדל ביניהם? התשובה היא אורך הגל. הכחול הוא פחות או יותר 400 ננומטר, ננו זה 10 בחזקת מינוס 9, כלומר, אלפית המיקרו, אלפית המיליונית, ואדום זה בערך 700, כמעט כפול. והעין שלנו מבדילה טוב טוב בין זה לבין זה. אז אנחנו בתור אנשים מפרשים צבעים, מפרשים את ההבדל הזה בתור צבעים שונים ומתייחסים לזה אחרת, וכל אחד יודע שצבע אחד יכול לחשב מרגיע ונוח לעיניים, וצבע אחר הוא מעורר או מושך תשומת לב כמו הצהוב, אבל זה כבר פרשנות שלנו כבני אדם. מבחינת הפיזיקה ההבדל הוא אורך הגל. אז מה זה אורך גל? למה הוא עושה כזה הבדל מהותי? אם אתה תסתכל על ים לדוגמה, אז אתה תראה שיהיה ביום עם גלים, אתה תראה חוץ מהגולשים, אתה תראה את הגלים, ויש גל אחד ומחוריו עוד גל ועוד גל. המרחק בין C של גל אחד ל-C של הגל השני, לזה אנחנו קוראים אורך הגל. אז בים זה יכול להיות כמה עשרות מטרים אורך הגל. אבל בגלים אלקטרומגנטיים יש את אותה תופעה בדיוק. גם הגלים האלקטרומגנטיים הם כמובן גלים, והאור הוא גל אלקטרומגנטי, והמרחק בין C ל-C בגלים, לזה אנחנו קוראים אורך הגל. אם המרחק הזה הוא 700 ננומטר, אנחנו קוראים לזה אדום. אם הוא 400, אנחנו קוראים לזה כחול, וזה נותן לנו תחושה מאוד, מאוד, מאוד שונה כשאנחנו מסתכלים. ולנו יש רכיב פלאי שנקרא עין, שקשה להסביר איך זה יכול להיות, שיש בו חיישנים, גלאים של קרינה אלקטרומגנטית בתחום הזה, וכל מה שנופל בתוך התחום של האור הנראה, אנחנו יכולים לראות, ואנחנו קוראים לזה אורות או צבעים או אור נראה. עכשיו, מה יקרה אם אנחנו נאריך את הגל הזה עוד קצת? אם אנחנו, לדוגמה, ניקח מעבר ל-750 ננומטר, אנחנו נפסיק לראות את זה. יש חיות, דרך אגב, שכן יראו את זה, כמו נחשים. אבל אם נאריך עוד ועוד, ונגיע למילימטרים, נניח שהגענו למילימטר שניים, זה כבר גלים מילימטרים, שזה הדבר שרצינו לדבר עליו, וזה מה שהג'יירוטרון יודע לעשות, גלים מילימטרים. ודרך אגב, אם נאריך עוד קצת, אם נגיע לסנטימטרים, אז נגיע לקרינה שכולנו מכירים, כמו תנור המיקרוגל הביתי, 12 סנטימטר אורך גל, או וי-פיי בבית, 2.4, גיגה הרץ זה גם כן 12 סנטימטר, או טלפון סלולרי 30 סנטימטר, אפילו רדיו שאנחנו מדברים בו, הוא משדר באורך גל של 3 מטרים. כלומר, אנחנו רואים שאורך הגל משנה מאוד מאוד את הקרינה האלקטרומגנטית, אבל עקרונית אין הרבה הבדל בין רדיו, שידור טלפון סלולרי ואור נראה. ההבדל הוא אורך הגל שהוא שונה ביניהם. אז אם אתה מחפש מקורות קרינה לגלים באורך גל ארוך כזה של סנטימטרים, יש הרבה. ואותו דבר גם בגלים מאוד קצרים, כמו אור נראה, גם כן יש הרבה. אבל בתחום של הגלים המילימטרים אין הרבה מקורות קרינה, והמעט שיש הם בדרך כלל מאוד חלשים. הג'יירוטרון שעליו אנחנו מדברים, זה בדיוק הנקודה שבה הוא מיוחד, הוא מקור קרינה של גלים מילימטרים, והוא מאוד מאוד חזק.
עכשיו, מה אפשר לעשות עם הגלים האלה? זאת אומרת, איך אפשר לרתום אותם לטובתנו?
הדבר היפה הוא שהתעשייה עוד לא כל כך גילתה עד הסוף את המקורות האלה שיכולים לעשות דברים מעניינים, אבל יש לו שימושים ממש מרחיקי לכת שאני מעריך שעם הזמן ייכנסו לכל תחומי התעשייה. לדוגמה, הג'יירוטרון מסוגל לקחת אבן בזלת שאספת מהכנרת ולחמם אותה מטמפרטורת החדר 20-30 מעלות עד מצב של התחה, ל-1500 מעלות, בתוך שניות. אתה שם את זה מול הג'יירוטרון, ותוך שנייה אבן נהיית אדומה, לוהטת, ומתחילה לנזול. זאת דוגמה שיכולה לעשות שינוי משמעותי מאוד בעולם התעשייה. כך למשל חול, שאתה הופך אותו לזכוכית, מפעל פיניציה שם בדרום שעושה לנו בקבוקים, הם מחזיקים קור שבתוכו יש זכוכית נוזלית, ואי אפשר לחבות אותו. לא משנה מה, הכיבוי והדלקה שלו לוקח המון המון זמן, והוא חייב כל הזמן לדלוק וכל הזמן לעבוד. תאר לך שהם לא חייבים את זה יותר, אתה רוצה לעשות בקבוק, אתה מחמם בדיוק את הכמות של הבקבוק המדויקת, וזהו, בקבוק אחד עשית. זה יכול להיות מהפכני בעולם התעשייה, בכל תהליך החימום. אפילו לאחרונה עשינו ניסויים, בגלל כל הגל של הקורונה, נתבקשנו לעשות ניסויים, בדקנו, מתברר שהקרינה הזאת יכולה להביא לחיטוי של קורונה בזמן קצר ביותר, לא בתוך אנשים, אלא על אזור של משטחים, וכתוצאה מהדבר הזה שהולך להתפרסם דרך אגב באחד הג'ורנלים המחקר הזה, אנחנו ממשיכים לכיוון של חיטוי מים, לקחת מתקני טיהור שפכים ודברים מהסוג הזה, מקורות מים מהסוג הזה, ולעשות סוג של חיטוי באמצעות קרינה כזאת של גלים מילימטרים.
טוב, שכנעת אותי שזה תחום שהוא עשוי להביא לנו הרבה מאוד תועלת, ובוודאי הוא חשוב. אז מה באמת קורה הבוקר, אני מבין שהפורום הגרעיני כבר נפתח, מה קורה בפורום? זאת אומרת, ממה אפשר להנות?
הפורום הזה הוא כולל מגוון הרצאות. המעבדה שלנו תוצג שם, אבל זה כבר סיפרתי. יוצגו גם עוד יישומים שאנחנו מדברים עליהם. בנוסף, יש לנו מרכז מאיצים שגם הוא יוצג. יציג אותו פרופסור אהרון פרידמן ופרופסור אברהם גובר. שם מפתחים מאיצים קומפקטיים. כולם מכירים את המאיצים הענקיים שנמצאים באירופה. בין מדינות, מאיץ אחד נמצא בתחום של שתי מדינות אפילו. אנחנו, יש לנו קו שאנחנו מנסים לפתח מאיצים מאוד מאוד קטנים, שיוכלו להגיע לתוצאות פנטסטיות, ודרך אגב, גם בתוכם משולב הג'יירוטרון, מקור היצא, מקור האנרגיה ליצא, הוא יהיה ג'יירוטרון עוצמתי, מאורך גל מאוד קטן, ועם מאיצים כאלה קומפקטיים ניתן להגיע לדברים מרחיקי לכת. לדוגמה, היום אחד הטיפולים אולי הבודדים שיש לסרטן מוח זה מאיץ פרוטונים, שהוא מסוגל לפגוע בצורה מדויקת, במוח זה מאוד מאוד רגיש, רק איפה שצריך, ולא לפגוע איפה שלא צריך. אז אני לא ממש מומחה בתחום הזה, אבל עד כמה שאני מבין, זה אולי הטיפולים מהטיפולים היחידים שיש. אז יש לנו שאיפה לפתח כזה דבר ביחד עם האירופאים, בשילוב של מאיץ שיבנה פה וג'ארוטון שיבנה גם כן פה, ובשילוב עם האירופאים. זאת היא רק דוגמה. בנוסף, יהיה שיחות והרצאות על נושאים נוספים, שמעבר לקרינה אלקטרומגנטית, גם כל מה שקשור לקרינה רדיואקטיבית, שזה בכלל תחום אחר, אבל כל הנושא הזה הוא מעורר בקרב כל הפורום, שאנשים שם מפרים אחד את השני ומחפשים פתרונות לבעיות ולהצביע על דברים שצריך לעשות אותם, קצת קודם נקרא לזה, לדוגמה, עם הערכות טובה לפני חס וחלילה שלא תבוא עלינו איזושהי מתקפה גרעינית, ניתן לצמצם את הנזקים בערך פי 20 לעומת מצב שאתה לא מוכן. ועם הכנות יחסית פשוטות. אז גם כל הדברים האלה הולכים להיות נידונים, ויש מפה כל מיני המלצות לכל מיני גורמים. בסופו של דבר, מה לעשות ואיך להיערך, ולהגיע למצב שאנחנו נגיד, חס וחלילה, מוכנים להתקפה שאני מקווה שלא תבוא עלינו מאיראן, כמובן אנחנו מפחדים, אבל גם ממקורות אחרים.
אנחנו אז שוב נחזור, הפורום הגרעיני WNF 193 נפתח הבוקר באוניברסיטת אריאל, ממש לפני כחצי שעה וימשך עד 3:30. תודה רבה לך פרופסור משה עינת, ראש מעבדת הג'יירוטרון באוניברסיטת אריאל, תודה.
תודה רבה לך, ואפשר לתת לך מחמאה או שאין לנו זמן?
מחמאה, אנחנו עוצרים הכל ומיד כמובן מקליטים אותך גם לפרומו. הנה, מיד די-ג'יי מקלר כבר משכפל את המחמאה, אתה מוזמן לתת מחמאה מעכשיו.
אני ממש שמח להגיד לך שאתה מצליח בצורה מאוד מאוד יפה להעביר נושאים מדעיים מרתקים ועמוקים לקהל מאוד רחב, עם הנגיעות הומור ובלשון מאוד נקייה. ממש כל הכבוד לך, אני מאוד נהנה לשמוע אותך.
שמע, אני אתענג על הקטע הזה עוד שנים ארוכות. תודה לך מעומק הלב, גם על הדברים וגם על ההסבר, ובהצלחה בפורום הגרעיני. פרופסור משה עינת, ראש מעבדת הג'יירוטרון באוניברסיטת אריאל. תודה.
תודה לכם ויום טוב.
ובמסגרת פינת הקיימות, כנס חלוצי הגגות, יצירת תרבות גגות חדשה במרחב העירוני. שלום למעצב, למנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום.
שלום וברכה.
מי הם אותם חלוצי גגות?
אלה הם קבוצה גדולה של אנשים. אנחנו מדברים פה על ארגון שנקרא מוסללה, שנמצא בירושלים, ויושבים, המקום שלהם נמצא בבניין כלל, במרכז ירושלים, והם הקימו את ארגון גג, שמבקש לקדם בכל דרך אפשרית יצירה של תרבות גגות חדשה. עכשיו השאלה, מה זה תרבות גגות, כן? אנחנו יודעים שרוב תושבי ישראל ורוב תושבי העולם גרים בערים, והמגמה הזאת ממשיכה לגדול, ודיברנו על זה הרבה פעמים. ובעצם גגות הם האדמה החדשה של העיר. העיר נעשית יותר ויותר צפופה, והגגות הם יכולים להיות מרחב ירוק פתוח למפגשים או משחקים, במיוחד שימי הקורונה עדיין איתנו. הגגות יכולים לשמש לשטחים של גידול מזון, אם זה ירקות, פירות, גידול דבורים. זה יכול להיות מקום לייצור אנרגיה סולארית, ויכולים להוות בעצם שכבה חדשה של שימושים שונים ומגוונים שתורמים לצמצום טביעת הרגל האקולוגית שלנו, של האנשים בעיר, על ידי הפחתת תופעת אי החום העירוני, על ידי השיית מי נגר, מי הגשמים, ייצור אנרגיה מתחדשת ושמירה על מרחבים פתוחים. ויש פה פוטנציאל אדיר, מכיוון שנכון להיום יותר מ-90% משטח הגגות בערים בישראל בכלל לא נמצא בשימוש. אז הגגות האלה יכולים להוות קו נרחב ועם הרבה מאוד משמעויות להתמודדות עם האתגרים האלה של העירוניות של המאה ה-21, ומה שאנחנו מדברים כל הזמן על אתגרי האנושות במבחן משבר האקלים.
זאת אומרת, זו נישה שהיא פחות מנוצלת היום, לא תמיד היא בבעלות כמובן דיירים ספציפיים, לעתים זה בבעלות כל הבניין וכו', אבל אין ספק שהגג הוא לא מנוצל, מלבד אולי דודי שמש וכל מיני חוטים.
בדיוק. בעצם יש שם מכונות. הגג שייך למכונות. בימים האלה, קודם כל אני אסביר, אנחנו נמצאים בימי פסטיבל גג עדן, ככה הוא נקרא, ימי הגגות של ירושלים. הוא התחיל ב-23 לאוגוסט והסתיים ב-26, ואתמול התקיים היום הראשון של הכנס, והיום מתקיים היום השני. כל מי שאפשר עדיין לפי דעתי להגיע, לנסות להירשם לפי כללי התו הירוק, אפשר לחפש את זה בפייסבוק של מוסללה, ומי שלא יכול להגיע לירושלים או לא מתאים לו, יכול לראות את כל ההרצאות המצוינות שהיו אתמול בפייסבוק שלהם, ככה שאפשר לראות, כולל הרצאה של מי שמוביל את ימי הגגות של רוטרדם, הרצאה מאוד מאוד מומלצת, שם מובילים את התרבות הזאת כבר כמה שנים. אחד הדברים שהוא אמר הוא בדיוק מה שאתה אמרת, הגגות היום שייכים למכונות, אנחנו מוצאים עליהם מערכות מיזוג, כל מיני מכשור, אולי דודי שמש, מערכות סולריות, שזה בסדר, אבל רוב הגג הוא בעצם איזה מין יצור שטוח שקולט המון שמש, נורא נורא חם, וצריך לעשות איזה סוויץ' קטן כזה ולראות את זה, וכל מי שרוצה יכול לתאם ולבוא לבקר במוסללה בגג שלהם. הם כבר כמה שנים עובדים שם, הם יצרו מהגג הנטוש כמעט לגמרי של בניין כלל, למי שלא מכיר זה בניין משרדים וחנויות במרכז ירושלים, שיש עליו הרבה סיפורים, הוא לא... הרבה חנויות שם נמצאות להשכרה, גם היום וגם עוד לפני הקורונה. לקחו את הגג הזה, ובשיתוף הם קיבלו את השטח מעיריית ירושלים ומהחברה שמנהלת את הבניין, והם יצרו שם דבר מדהים. והם נותנים דוגמה לכל מיני שימושים שאפשריים, חלק מהם הם למדו בכל מיני מקומות בעולם, גם מרוטרדם, וחלק הם פיתחו בעצמם. ואחד הדברים המרתקים זה שביום חמישי הקרוב הם הולכים לפתוח את הגג לשינה. כמובן בהרשמה מראש, אבל הם חושבים שצריכים שתהיה תיירות גגות. וזה הצליח כבר ברוטרדם ובעוד מאוד מקומות בעולם. ביום חמישי הקרוב נפתחו חלק לקמפינג, אפשר לעשות שם קמפינג על הגג הירושלמי עם מועלים, זה כבר תפוס, אז זה כנראה לא למי שרוצה להצטרף היום, אבל הם הולכים לבנות בעצם מין פודים כאלה, מעין תאי שינה על הגג, שהם עושים עכשיו פיילוט של זה, זה יהיה במסגרת Airbnb, שזה ארגון כמו Airbnb, אבל הם תורמים אחוזים ניכרים מההכנסות שלהם לקהילה. ואנשים, אתה יכול לבוא, והכוונה היא לפתח את התיירות הזאת. ואיזה כיף זה לישון על גג בירושלים. קריר ונעים, ויש רוח טובה, ותמיד הנוף מדהים מכל הגגות. וזה רק אחד מהמון המון שימושים שאפשר לעשות. הזכרתי פה עוד הרבה מאוד שימושים אחרים. אני רוצה להגיד ששווה להיכנס באמת ולחפש את לוח האירועים של גג עדן. יש המון 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 אירועים עדיין, מופעים, תיאטרון, מוזיקה, סדנאות לילדים, סדנאות למבוגרים, חוץ מיום העיון המקצועי, ושווה להצטרף לדבר הזה. והרעיונות פה הם מדהימים. אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד מעניין שדיבר עליו האורח מרוטרדם. הוא סיפר ששם הם עשו, והוא הראה הרבה מאוד דוגמאות של פרויקטים מדהימים שהם עשו, שחלק מהם גם קורים כבר בירושלים ובמקומות אחרים, גם בתל אביב, וגם עיריית תל אביב מעורבת בכנס הזה, וגם עיריית ירושלים. אז חוץ מגידול צמחייה ותאים סולריים וכו'.
טוב, תודה לך על הדברים, יאיר אנגל, מעצב מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה.
תודה רבה. לימים של קורונה, חלק מהמופעים הם נמצאים על גג אחד, והאנשים נמצאים עם אוזניות על כל הגגות והבניינים מסביב.
וואו.
והתוכנית שלהם, שהיא פשוט שאפתנית ומדהימה, שאושרה דרך אגב בתחילת 2020 ברוטרדם, זה לחבר את הגגות אחד לשני. הם התחילו בהתחלה בלחבר אותם עם כבל, שכמובן נמצא איזה מישהו שהחליט ללכת על החבל הזה בשיווי משקל. אחר כך הם עברו למין אומגות כאלה, שיש את זה בהרבה מקומות, אבל כמובן שזה מחבר את זה בצורה מאוד מאוד איטית. והם יצרו עם חברות אדריכלות ועיצוב מערכת שלמה של גשרים וחיבורים בין הגגות. זאת אומרת, אתה בעצם יכול לעבור לעולם של מעלה ולעבור מגג אחד לגג השני, שיתוף של חברות מסחריות ומבנים עירוניים. ולצערם ואולי לצערנו, כל המהלך הזה נעצר בגלל הקורונה. כנראה שהוא יתחיל בקרוב להיבנות, ויווצרו מערכים כאלה שמחברים בין הגגות. והפוטנציאל הזה הוא כמובן מתאים גם לירושלים, גם לתל אביב וגם לערים אחרות שנעשות צפופות. ויש פה המון דברים שאפשר לעשות כדי לקדם את התרבות הזאת, שהופכת להיות תרבות סביבתית, חברתית, וכנראה גם כלכלית.
ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק באפגניסטן, שנמצאת כרגע בכותרות בשל השתלטות הטליבן על האזור לאחר שהאמריקאים עזבו את המקום. אנחנו שמחים לומר שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני, שלום.
שלום ובוקר טוב.
כמובן שאנחנו נעסוק באפגניסטן מהזווית הארכיאולוגית, ויש ארכיאולוגיה במקום.
כן, יש הרבה מאוד ארכיאולוגיה באפגניסטן. אתה יודע, לכאורה זה ארץ נידחת, אי שם בין המדבר להרים. למעשה האזור של אפגניסטן זה אחד האזורים אולי היותר חשובים במערכת של הקשר בין אסיה למזרח התיכון. וכמה מהאוצרות היותר גדולים בארכיאולוגיה נמצאים דווקא שם, וקשורים לעובדה שזה מין ארץ מעבר כזאת. ואולי אתה יודע, הנקודה להתחיל בה היא באמת הקשר בין מה שקורה היום למה שקרה בעבר. כי אחד הכינויים שהאזור הזה התקנה בו, חבל ארץ שנקרא במקורות הקדומים בקטריה, חשבו כבר לא מהיום שזה בית קברות של האימפריות. ואפשר ללכת אחורה לימיו של אלכסנדר מוקדון, אולי הוא האיש שהביא את המערב לאזורים האלה, ובשנת 330 לפני הספירה, כשהוא עבר במסע הכיבושים שלו דרך בקטריה, אפגניסטן של היום, הוא כבר קבע את הכלל שלצבא קל לצעוד לתוך המקום הזה, אבל קשה הרבה יותר לצאת ממנו. ובדיוק מה שהאנגלים, האמריקאים, הרוסים לומדים במאה השנים האחרונות. ואם הפוליטיקאים של היום היו קוראים את מה שכתבו ההיסטוריונים על המסעות האלה, למשל של אלכסנדר, אולי הם היו לומדים משהו, ואולי זה דווקא הדוגמה שאומרים על ההיסטוריה, שבעצם ההיסטוריה יוצרת מציאות שהדבר היחיד שניתן ללמוד מההיסטוריה הוא שלצערנו אף אחד לא לומד מההיסטוריה. אבל זה שהוא מעניין בפני עצמו. אבל בוא רגע נלך באמת לארכיאולוגיה. מה יש בה באפגניסטן? אז קודם כל יש שם תרבויות עתיקות כבר מהתקופות הפרה-היסטוריות. ועד לאלף הראשון לפני הספירה והאלף הראשון לספירה. ובעקבות המסעות של המעצמות האירופאיות במאה ה-19, הגיעו לשם גם הארכיאולוגים. צרפתים, אנגלים, גרמנים, והם התחילו לחקור את הצפונות של אפגניסטן, והם גילו באמת דברים מדהימים. נלך אולי לשני מקומות שזכו לפרסום, שוב, קצת שלילי בשנים האחרונות. במרכז אפגניסטן נמצא עמק במיאן, ובעמק הזה, שהוא על ציר של אחת הדרכים המרכזיות שחצו את האזור, נחצבו במאה החמישית לספירה פסלים ענקיים, פסלי בודה ענקיים. זו הייתה תקופה שהבודיזם חדר לאזורים האלה, הפסלים של במיאן חצובים במצוקי סלע לגובה של עשרות מטרים, דמויות של בודה שעומד, שנחשבו לאחד מהיצירות המפוארות ביותר של התרבות באזור הזה. ובשלב הקודם של ההשתלטות של הטליבן על אפגניסטן בשנת 2001, הוא, כמו שאומרים היום, הפסלים האלה לא באו להם טוב בעין, והם פשוט הרסו אותם בצורה שיטתית, מה שיצר גלים של מחאה בכל העולם. ישבו וטיווחו והפגיזו אותם וירו טילי RPG ודברים דומים, והפסלים האלה נהרסו לחלוטין. מאז נעשו ניסיונות לשקם את האתר הזה. היום אף אחד לא יודע לאיפה זה הולך ומה יהיה שם, אבל הפסלים הללו הם במרכז של אזור מאוד גדול של אתרים שבהם יצירות תרבות, למשל ציורים על דפנות של נערות. ציורי השמן הראשונים שאנחנו מכירים בעולם מגיעים מהאזור הזה. ציורים דתיים על דפנות של נערות. לא רחוק משם מצוי אתר שנקרא בגרם, שקורא את החדשות, שם היה אחד הבסיסים הגדולים של הצבא האמריקאי, אבל מי שמכיר קצת את הארכיאולוגיה של אפגניסטן, באתר הזה התגלו ממש שחיות חמדה, אוספים ענקיים של כלי זכוכית, מאותרים בציורים שמבטאים תרבות שנקראת התרבות הקושנית במאות הראשונות לספירה. למזלנו חלק גדול מהם נחפר על ידי ארכיאולוגים צרפתיים וניתן לראות אותו היום במוזיאונים בצרפת. חלק אחר היה במוזיאון בקבול, ששוב אף אחד לא יודע מה יקרה עם האוצרות שלו היום. בקיצור, אנחנו מדברים על חבל ארץ לא ידוע, שיש בו הרבה מאוד אפשרויות, אולי אפשר להגיד היו בו הרבה מאוד אפשרויות למחקר. גם הערים המרכזיות, דרך אגב, העיר קנדהר, עיר שנקראת על שמו של אלכסנדר מוקדון, הוא ביוזמתו נבנתה עיר מחדש עם הרבה מאוד שרידים מהתקופה ההלניסטית, הרומית, מימי הביניים, כך גם בהרת, בקבול עצמה. אז כמו שאמרנו, אזור מאוד מאוד עשיר ששימש קר פורה למחקרים. אנחנו יכולים רק לקוות שהאתרים האלה לא יהרסו, כי בשנים האחרונות, עם המצב הפוליטי והצבאי המורכב, התיעוד של אפגניסטן נעשה בעיקר מהאוויר, על ידי לוויינים, על ידי חישה מרחוק, מתעדים את האתרים האלה, חלקם אתרים באמת מדהימים, שלא כל כך מוכרים למחקר, ויש היום איזשהו קובץ של נתונים על אתרים, שנמצא באוניברסיטאות באירופה, בארצות הברית, מחכה אולי לחוקרים בעתיד שיוכלו להגיע חזרה לחבל הארץ הזה, אבל כמו שנראה היום, מה שאנחנו שומעים בחדשות בשבועיים האחרונים, העתיד שם מאוד קודר, אנחנו רק יכולים לקוות שהשרידים האלה לא ייפגעו ויהיו באמת זמינים לחוקרים בדורות הבאים אולי.
טוב, אני פסימי לאור מה שקורה, אבל הלוואי וכך יקרה. תודה רבה לך, המדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני. תודה.
תודה ולהתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו היה רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית, להתראות. We'll be right back.